על מה אתם רוצים לדבר? איפה להתחיל?
אני קודם כל, אני מוכרח להגיד שאני בחנוכה מרגיש נוח, זה חג של שפיצים. חג של ידורים, חג של... כתוב הרי שהלכתית, אפשר היה להדליק בשמן אחר, לא היה צריך דווקא את השמן, את הפח הקטן הזה, נכון? כי טומאה הותרה בציבור. אפשר היה לקחת גם פחים שנפתחו. והייתה איזו הקפדה ככה, רצו להיעדר וללכת דווקא על ה... לא לסמוך על הקולה הזאת שטומאה הותרה בציבור. באמת חנוכה זה חג מעניין, חג של... ככה אני מרגיש, חג של דבקות באמת הפנימית הגדולה שלנו, כולל נכונות ללכת איתה עד הסוף, לשלם עליה מחירים, מתוך הבנה שזה הדבר הנכון, מתוך הבנה שזה הדבר הנכון לעם ישראל, וכשהולכים עם האמת, אם מרימים אותה גבוה, אז רואים סייעתא דשמיא, רואים סייעתא דשמיא במלחמות, רואים סייעתא דשמיא בפח כזה קטן שמחזיק 8 ימים. אז זו, האמת שיש הרבה הרבה על מה לדבר, נראה. נתחיל, אני יודע מאיפה אני מתחיל, אני ממש לא יודע איפה אני מסיים, אז אתם תעצרו אותי, הבנתי שגם הכנתם שאלות, אז אתם תעצרו אותי, בסדר, כשתחשבו שאתם רוצים לעבור לחלק הבא. אני אתחיל בלחלוק אתכם שתי חוויות, שאני מרגיש אותן מאוד חזק בחצי שנה, ואז שנכנסתי לכנסת. לא יודע אם אני יכול להוכיח אותם באותו טוב ומופתים, אבל אני, אתם תצטרכו להאמין לי, אני מרגיש אותם ממש כחוויות מכוננות בעשייה שלי בכנסת. הראשונה היא שמה שלא יוצא מתוך תורה לא מחזיק מעמד. זה לא כסיסמה, וכשאני אומר משהו שיוצא מתוך תורה, זה לאו דווקא שמי שאומר אותו חובש כיפה על הראש. כשאנחנו מדברים על לצאת מתוך תורה, זה אומר לקום בבוקר ולשאול את עצמנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו היום. איך הוא היה רוצה שנתייחס למציאות? מה לראות, כן, לנסות לראות את טביעות האצבע של ריבונו של עולם במציאות, ומתוך זה לפעול. יש אנשים שיש להם כיפה על הראש, בסדר, אז הם הולכים לבית הכנסת, אני מקווה שגם קיימים תרי"ג מצוות, את אותם חלק מהמצוות שיכולים לקיים. המשמעות של לצאת מתוך תורה זה באמת... על כל דבר לחשוב מה יש לתורה לומר. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא, ובאמת לתורה יש מה לומר על כל תחום בחיים שלנו. וזה הבסיס שעומד אצלנו בבסיס קבלת ההחלטות, ממש בכל תחום. ומה שלא יוצא מתוך תורה לא מחזיק מעמד. אני פוגש, אני מדבר, אני מתווכח, זה לא עומד, זה לא מחזיק. יכול להיות אידיאולוגיה נפלאה. באמת אני לא רוצה עכשיו לדבר על אחרים, אבל אנשים שיום אחד אמרו ככה ומחר אומרים אחרת, והיו להם קוף נון טעמים להכשיר את הדבר הטוב כשהם דבקו בו, ואחר כך יש להם קוף נון טעמים להכשיר את ההפך כשהם עכשיו רוצים להצדיק את ההפך. אני ממש רואה את זה, איפה שיש תורה ואין לנו מספיק, בסדר, צריך שיהיה הרבה יותר במערכות הציבוריות שלנו תורה כמשהו שבאמת מחיה את המציאות, כמשהו שבאמת אנחנו מתוכו יוצאים אל כל מרחבי העשייה שלה. זה צד אחד של החוויה. צד שני של החוויה, איך נאמר את זה? היו הרבה דורות בעם ישראל אני חושב הנקודה המרכזית, הלקות המרכזית של הדור הייתה בבחירה החופשית. זאת אומרת, אנשים ידעו מצוין מה טוב ומה רע, אם ניקח את התקופות שלפני החורבן. אז ידעו מה טוב ומה רע. היה מקדש, הייתה השראת שכינה, היו סימנים, והיה יצר אור גדול שמשך אנשים אל הרע. נכון? מכירים את הנכון מנשה, נגלה בחלום, תלת ידיים שם בסוגיה. אם היית חי בתקופתי, היית מפשיל את מעילך. להרכובותיך ורס לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, היה יצר אור גדול שמשך אנשים, והמאבק היה מאבק של בחירה. ואני מרגיש היום, לפחות אצל הציבור, אצל השמאל האידיאולוגי, לא מדבר עכשיו בסדר על אנשים שהולכים, מחפשים נוחות. מרץ, בסדר, כשם דבר, אני מרגיש אצלם, אני אומר את מה שאני אומר עכשיו עם סימן שאלה, בסדר? אני קטונתי מלתת הבחנות בדור, אבל ככה אני מרגיש, שאצל האנשים האלה הם מוכנים לשלם מחירים על מה שהם תופסים כטוב. מבחינה מסוימת את הקונפליקט הזה של היצר הרע שמושך אותך לבחור ברע, אני חושב שהם עברו. ובהרבה מאוד מובנים, באידיאולוגיה שלהם, הם מוכנים לשלם מחירים כבדים על מה שהם תופסים כטוב. תפיסת הטוב שלהם היא עקומה, כי היא לא יוצאת מתוך תורה, כי המוסר האנושי יכול להביא אותנו למקומות בעייתיים מאוד, שאנחנו לא נשענים על מוסר של תורה. אבל בהרבה מאוד דברים הם עושים דברים למרות שהם לא באזור הנוחות שלהם, הם משלמים עליהם מחירים, והם מוכנים לעשות את זה כי זה מה שהם תופסים כטוב. הם לא אוהבים את הערבים יותר מה שאנחנו אוהבים אותם. והם לא חוששים מטרור ורוצים למגר אותו יותר מה שאנחנו רוצים למגר אותו. אבל תפיסת הטוב שלהם, שמעוצבת על בסיס התרבות המערבית העקומה, של שיח הזכויות שיש בו גם הרבה טוב, ותכף על זה אני רוצה אולי לדבר, לוקח אותם למקומות מעוותים, אבל הם משלמים מחיר. זאת אומרת, הם היו רוצים להתנהג כמונו. הם היו רוצים להרוס בתים של מחבלים ולגרש משפחות, הם היו רוצים להוריד פגזים בעזה ולא לסכן חיי חיילים, כי גם הילדים שלהם משרתים שם באותם מקומות בצבא. אבל ברגע שהם הגדירו לעצמם שזאת האמת, וכך צריך להתנהג, הם מוכנים לשלם מחיר גם אישי וגם קולקטיבי כדי לעשות את מה שהם תופסים כדבר טוב. ובעיניי זאת מדרגה. המשמעות היא שהמאבק שלנו, או הבירור שאנחנו צריכים לעשות, הוא לברר את הטוב. וכשנעיר להם את העיניים, שאנחנו מאמינים כמובן בתפיסות של תורה, אז הם יבואו. לא תהיה לנו את אותה דילמה, לא נצטרך מוכיחים בשער שיוכיחו לעם ישראל, חבר'ה, זה, אתם הולכים לרע. הם לא יוכלו לרע. וזו חוויה, אני אומר, היא חדשה לי, בסדר, היא לא הייתה לי קודם. אני כמה שנים כבר מסתובב מחוץ לבית המדרש. לא, עכשיו, אני לא אומר שזה מקיף את כל השמאל, את כל העולם החילוני וכו', אבל אצל אותם מקומות אידיאולוגיים, שהם באופן טבעי גם ברי הפלוגתא היותר קשים שלנו. הם ציבור שהוא יותר נהנתן ויותר מחפש אזורי נוחות וכו', ומרכז פוליטי כזה שיום אחד נמצא פה ויום אחד נמצא שם. אין לנו מאבק אידאי מולו. יש לנו מאבק פוליטי, אנחנו עושים לשכנע, לצבור כוח, אבל ברור, מאבק אידיאולוגי יש לנו עם השמאל ועם העולם החילוני האידיאולוג, ואני חושב, ככה אני מרגיש, שיש שם נכונות ללכת עם האמת ולשלם על זה מחירים. ועוד פעם, הנקודה שאנחנו צריכים היא לברר את תפיסות הטוב. וכאן אני אגיד שתי אמירות, בסדר? אמירה אחת יותר ערכית, עקרונית, ואחר כך אני רוצה להגיד קריאת כיוון לנו, לעצמנו. שאני חושב שמה שאני הולך להגיד הוא, בחלק השני הוא לא פופולרי. אני מקווה שלא תסריקו עליי עגבניות פה, אבל אני מאוד מאמין בו. אני אתחיל דווקא ממשהו בסדר, אמירה יותר ערכית, נתחבר למה שאמרנו עכשיו. אתם מכירים, יש רמב״ם בסוף הלכות מלכים, פרק י. רמב״ם הרבה שנים היה באשמתות, צנזורה, צנזרה, ועכשיו ברמב״ם של פרנקל, נכון, מדרס פרנקל, אז הם מוסיפים את האשמתות. הרמב״ם מדבר שם על הנצרות. מכירים את הרמב״ם הזה? בסוף פרק י. מה? כן, אבל בסוף הרמב״ם מדבר על הנצרות כמשהו שמכשיר דרך למלך המשיח. מכירים את שתי ההלכות האחרונות? אבא אומר, כן, וגם אותו הישו שדימה עצמו כמשיח, גרם לאבד הרבה מעם ישראל. אבל אומר הרמב״ם, לא מחשבותם מחשבותיכם. הרמב״ם אומר שאותו האיש נועד להכשיר את הדרך למלך המשיח, וזה דבר נורא. אגב, זה קצת, אני לא מכיר ביד החזקה מבט כזה של הרמב״ם, יכול להיות שבספרים אחרים, אולי במורה, יש קצת, אבל ספרי ההלכה של הרמב״ם זה מין איזה מבט קוקניקי. כן, הרמב״ם פתאום יוצא רגע מהמציאות, מסתכל על המציאות מלמעלה באיזה מין פרספקטיבה היסטורית כזאת. אצל הרב קוק אנחנו רגילים לזה. הניתוחים מלמעלה, לאיפה הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים. ופה הרמב״ם לרגע יוצא, לובש את השטריימל של הרב קוק, את הספודיק, ושוב, אני לפחות לא רגיל לזה ברמב״ם. הרמב״ם שואל כיצד? זה ברור, זה לא הגיוני להגיד שהישו, הרי זה כל כך ההפך מעם ישראל, כל כך ההפך ממשיח, איך יכול להיות שהוא יחשיד דרך למלך המשיח? אז אני אומר את מה שהרמב״ם אומר במילים שלי. איזה עולם היה לפני שבאה הנצרות לעולם? עולם של פגנים. עולם שלא מסוגל לקבל, לא מסוגל להכיל טרמינולוגיה של אלוקות, של מצוות, של משיח. הרי מה מייחד עולם של, כן, של עובדי אלילי? מה שאני רואה קיים, מה שאני לא רואה לא קיים. אני חייב להחזיק את הפסל, אני כלומר יוצר אותו גם. האדם יוצר את האמיתות בעולם, הכל מתחיל ונגמר באדם. האדם בונה את הפסל, הוא קובע מה נכון, מה לא נכון, המוסר הוא מוסר אנושי, והאמת היא אמת של בן אדם, והכל בגובה העיניים שלנו, ומה שאנחנו לא רואים לא קיים. עולם כזה, שזה עולם המושגים שהוא רגיל לו, לא מסוגל לקלוט מושגים של אלוקות, שיש משהו שהוא הרבה מעליי, שמכתיב לי אמת אלוקית מלמעלה. לא הכל מתחיל ונגמר בי. מצוות, יש איזה אלוקות למעלה, והיא מדברת עם האדם, והאדם יש לו מחויבות לדברים שהוא צריך לעשות, שוב, מחויבות למשהו שהוא מעבר לו, מעל לו. משיח, מה המשמעות של משיח? שוב, המציאות הזאת שאנחנו חיים בתוכה היא מוגבלת. אנחנו מצפים לאיזו מציאות מתוקנת יותר, גדולה יותר, טובה יותר. זה עולם של עובדי אלילים לא מסוגל להכיל אותם. עולם של עובדי אלילים הוא חי בתוך המסגרת של עצמו. מה שיש היום זה מה שיש, זה מה שאני מכיר, זה מה שקיים. שוב, אני עוצר את זה, אני קובע את זה. באה הנצרות והכשירה את העולם לטרמינולוגיה כזאת של אלוקות ושל מצוות ושל משיח. הרגילה את העולם לדבר במושגים כאלה, שיש דבר כזה. יש לאן לשאוף. המציאות הזאת היא מוגבלת, יש דברים שהם מעליה. עולם הזה, עולם הבא. תיקון עולם שמחכים לו. אומר רמב״ם, עכשיו כשיבוא מלך המשיח באמת, אז הם יבינו ששקר נחלו אבותיהם, וכולם ילכו אחרי המשיח האמיתי שלהם. אז בניגלה הנצרות עשתה דברים נוראים ואיומים, אומר רמב״ם בניסטר, ואיך ההשגחה האלוקית מסובבת את הדברים בעולם, זה נועד להכשיר את העולם, לתקן עולם במלכות שדי, כי אחרת זה היה בלתי נתפס. אי אפשר היה להביא משיח על רקע של עולם מושגים אחי. אתם יודעים שזה גם, אני חושב שזה גם ההסבר, זה שמעתי מאבא שלי, ההסבר גם לחטא העגל, ובצד השני של זה לחטא נדב ואביהו, שני חטאים שהם שני צדדים של אותה מטבע. עם ישראל אותו דבר, עם ישראל יוצא ממצרים, מבית עבדים. בממד הר סיני הוא נחשף בבת אחת, כמו שדיברנו, לטרמינולוגיה אחרת, עולם מושגים אחר, הוא פתאום פוגש אלוקות. הוא חי במצרים, במתת שערי טומאה, מצרים הייתה מאוד מאוד מגושמת. ופתאום הוא, אז טוב, אז יש איזה מעמד כזה, כן, פרחו הנשמות מן הגוף, כי בעבור לעשות אתכם באלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. יש ערך עצום למפגש הזה, החד פעמי הזה, עם האלוקות בממד הר סיני, זה מפגש כזה שאמור להשאיר את החוויה שלו ולהטביע אותם עמוק בנפשות של עם ישראל. אבל אחר כך, נכון, רדו, שובו לכם לעוללכם, הנשמות חוזרות חזרה אל הגוף, ועכשיו יש משהו חדש שקשה להכיל אותו. וזה המשבר של חטא העגל. קשה להתרגל בבת אחת למערכת מושגים כזאת של, של, של דברים מופשטים, של עולם רוחני. אז עוד פעם צריכים להרגיש משהו, צריכים עגל, צריכים לראות משהו שקיים כאן. לוקח זמן להפנים חידוש, לוקח זמן להפנים, שוב, זה לא חידוש טכני, זה עולם מושגים חדש שעם ישראל הולך לחיות בתוכו עכשיו. וכשפוגשים מציאות מחודשת כזאת, אז סיכון אחד, צד אחד של המטבע של הסיכון, זה שקשה להפנים אותה ויורדים לאיזה חטא העגל כזה. צד שני זה חטא נדב ואביהו, עוד פעם נפגשים במציאות מחודשת, עולים עוד קומה, שעד השכינה. פוגשים עכשיו אלוקות בתוכנו, לא רק איזה אירוע חד פעמי. כאן יש סכנה של הסחפות עם החידוש אל מעבר לגבולותיו. ככה שלה מסביר את מותם של נדב ואביהו כשבירת כלים. הם נסחפו, הגיעו למציאות יותר מן הגדולה של קרבת אלוקים, שהגוף פשוט לא היה מסוגל להכיל את זה, אז הכלים נשברים. זה שני הצדדים. צד אחד זה שקשה לנו להפנים את החידוש, וזה לוקח זמן וצריך להטמיע את זה, וצד שני שנסחפים עם החידוש יותר מדי, כל כך מתלהבים מהקרבת אלוקים הזאת, שורחים את הגבולות. אז להפנים חידוש כזה לוקח זמן, וכשהעולם, לא עם ישראל, כשהעולם כולו צריך להפנים את המציאות המחודשת הזאת, זה יכול לקחת אלפי שנים, וצריך שזה נחמד. ואני מרשה לעצמי לאחוז בשולי גלימתו של הרמב״ם ולומר שמהרבה בחינות אהרון ברק ככותרת שיח הזכויות בית המשפט העליון הביקורת החוקתית מכשירים דרך למלך המשיח. אנחנו צועקים הרבה, מעבירים הרבה ביקורת על פסקי דין של בית המשפט העליון בשנים האחרונות, מכיוון שאנחנו מאוד מאוד לא שמחים עם עולם הערכים המערבי שבית המשפט העליון מניח בפיס הפסיקות שלו במה שקשור כמובן לסוגיות ערכיות. אנחנו צועקים שזה לא דמוקרטי, כי אנחנו למדנו בשיעורי אזרחות שמי שאמור להכריע בסוגיות ערכיות, מי שאמור לקבוע את עולם הערכים של החברה, זה העם. העם הוא הריבון, והעם קובע את ערכי היסוד שלו באמצעות נבחריו, ומה פתאום באים פה 13 שופטים שאף אחד לא בחר אותם, אף אחד לא מינה אותם, והם מתיימרים לקבוע לנו את ערכי היסוד של השיטה. ואנחנו כועסים מאוד על הפסיקות האלה פעם אחר פעם, ולכן אנחנו נלחמים בשצף קצף נגד בית המשפט העליון. אבל האמת שהתפיסה הזאת שאהרון ברק הנחיל של הכל שפיט, נכון? ולא כל הארץ משפט. ואם נגדיר את זה בצורה יותר מדויקת, העובדה שהדמוקרטיה היא לא כל יכולה. זו הגדרה ששמעתי פעם יפה מהרב שרלו. אם עד אהרון ברק, מה שאנחנו למדנו כולנו בשיעורי אזרחות, זה שדמוקרטיה זה מה הרוב יכול לעשות. נכון? מה הרוב יכול לעשות? הרוב. אנחנו מחוקקים חוקים, אנחנו מנהלים את המדינה בהכרעות על פי רוב. בא בית המשפט העליון והופך את הדמוקרטיה למה הרוב לא יכול לעשות. סט של ערכים, מה שבית המשפט מגדיר ערכי היסוד של השיטה, שגם הרוב לא מוסמך לחוקק נגדם. אז אם הרוב מחוקק חוק שהוא פוגע באותן הזכויות, באותן הערכים שבית המשפט קובע שעליהם מושתת את השיטה שלנו, אז הרוב לא מוסמך לעשות את זה. ובית המשפט יכול לפסול חוקים של הכנסת. אתם שואלים אותי, זו גישה שמתאימה מאוד לתורה. קודם כל הכל שפיט. אנחנו קמים בבוקר, איך אנחנו נועלים נעליים, מהבוקר השולחן ערוך מלווה אותנו, ועד שאנחנו הולכים לישון, ועוד הרבה מעבר לזה. הכל שפיט. ואני ודאי חושב שבתפיסה שלנו, ככה נדמה לי, שאנחנו נותנים מקום של כבוד להכרעה הדמוקרטית, בהחלט שיטת משטר ראויה, אני חושב גם בהשקפה של תורה, אבל בפירוש, בתור גבולות גזרה מאוד ברורים. עם ישראל כולו, לא יכול לקבל החלטות, לא יכול לחוקק חוקים שמנוגדים לתורה. הוא לא יכול לחוקק מחר שכולם צריכים חלילה לאכול חזיר או לא לשמור שבת, והוא לא יכול לחוקק שיטתי מגרשים יהודים מארץ ישראל. והוא מחוקק את זה, אתם שואלים אותי, הסנהדרין יוכלו להשתמש באותה הפלטפורמה, באותם הדוקטרינות שבית המשפט העליון פיתח לאורך השנים, וכשחוקים של הכנסת שתהיה באותה עת, במהרה בימינו אמן, יובאו לדיון, לביקורת חוקתית לפני הסנהדרין, הוא ישתמש באותה ריקוריקה בדיוק. הוויכוח הוא, מה עם ערכי היסוד של השיטה? ולכן במובן הזה, מערכת המשפט, וזה כמובן הרבה הרבה יותר רחב מזה, אני חושב שמכשירה לנו גם את הדרך, ויכולתי לתת כאן המון 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 דוגמאות לדברים, שאם אנחנו היינו עושים אותם, הם לא היו מקובלים, וכשהשמאל פרץ לנו את הדרך, אנחנו יכולים לעשות, אני ארד רגע אולי לרובד הרבה הרבה יותר פשוט. לפני שנבחרתי לכנסת, עבדתי בתנועת רגבים, והמטרה שלנו הייתה להשפיע על המדיניות של המדינה. בסוגיות שקשורות לקרקע, והתפיסה שלנו, המאבק על ארץ ישראל, הוויכוח על הקרקע, מקפל בתוכו את כל המאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אז אנחנו יכולים, אם אנחנו כאנשי תורה, אנחנו רואים את זה, נכון, אצל הרב חרלאפ, אתם מכירים את הנקודה העיקרית, שבכל דור ודור, זה גם קשור קצת לחנוכה, בכל דור ודור יש איזו נקודה שדרכה האמת האלוקית מתבררת בעולם, האור האלוקי מופיע. הרחלב אומר, אתה רוצה לדעת מה זה? תסתכל על מה? לא מכירים? הנקודה העיקרית. תסתכל על מה? על מה כל הגויים נלחמים? אז היו תקופות שנלחמו בחנוכה, לא לשמור שבת, לא לעשות ברית מילה, לא ללמוד תורה. אז על זה היינו צריכים למסור את הנפש, ודרך זה האמת של העולם מתבררת. ובדור שלנו, כשמסתכלים על מה הגויים נלחמים? על ארץ ישראל, על הקרקע, על האדמה. אז אם על זה הגויים נלחמים, סימן שזאת הנקודה שדרכה תתברר האמת האלוקית של העולם. אז זה בשפה של בית המדרש. שפה יותר פשוטה. לי זה נראה היגיון פשוט. מה זה הוויכוח על ארץ ישראל? זה בדיוק השאלה של מי אנחנו, מה באנו לעשות פה. יש קדושה בארץ. יש ערך לכל סנטימטר וסנטימטר. או שאנחנו, יש הבדל בין יהודים למי שלא יהודים. או שכולם אותו דבר, אין הבדל, מדינת כל אזרחיה, מה זה משנה עכשיו אם נגור פה, נגור שם, אז בסדר, אז לא הלכנו לאוגנדה, באנו בסוף לפה, אבל מה זה משנה אם זה יהיה פה, שנעשה חילופי שטחים, זה הכל מסחרה כזה. זה בעיניי, זה בדיוק השאלה. מי שמבין מה זה עם ישראל, מי אנחנו, מה באנו לכאן, מה התקופה שאנחנו נמצאים בתוכה, אז הוא מבין שארץ ישראל זה חלק בלתי נפרד בזה, למשל הקרב של הכוזרים ומה שאתם לא רוצים, חלק בלתי נפרד מזה, אז איך אפשר? זה לא שייך לדבר על זה בכלל. אז לקחנו את הנקודה הזאת של הקרקע ועליה ניהלנו זה. ומה הייתה המטרה שלנו? להשפיע על המדיניות של המדינה. מה זה מדינה? זה הדבר הגדול הזה, נכון? לעשות כיסא השם בעולם, לעשות כיסא השם בעולם. מה זה? אנשים. בסוף המכונה הגדולה הזאת שנקראת מדינה, היא מורכבת מהרבה מאוד אנשים, ברגים, שנמצאים בכל מיני צוותים של קבלת החלטות. אז יש פקידים זוטרים שמקבלים החלטות יחסית קטנות, ויש פקידים יותר בכירים שיושבים בצוותים גדולות יותר, גדולים יותר. וכשאתה רוצה להשפיע על המדינה, אתה צריך להשפיע על כל אותם אנשים. איך משפיעים על אנשים? המון 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 דרכים. אנשים הם בני אדם, הם יצורים חברתיים, הם מושפעים, קל להשפיע עליהם, ויש הרבה דרכים. אז יש מקלות וגזרים. אפשר להשפיע כשתוקפים, הולכים לבגץ ולמבקר המדינה ועושים הפגנות וקמפיינים, ואפשר להשפיע כשחלקים מתנות ואני לא יודע מה ומלטפים. אחת השיטות ששנים שנים שנים השמאל, ואגב בעניין הזה אנחנו בסך הכל אימצנו 40 שנה מאוחר יותר את הטקטיקה, שהצד השני משתמש בשנים שנים שנים, ואני באמת חושב שכי אנחנו כציבור, אנחנו אידיאליסטים ומדבר על זה עוד מעט, עושים את הכל בעצמנו וסוחבים את האלונקה על הכתפיים, וקצת שכחנו את המדינה. בגלל שאנחנו כאלה אידיאליסטים, אנחנו עושים הכל לבד. אנחנו הקמנו יישובים ומוסדות וישיבות, אנחנו חטטים רגליים ורצים לשנורר תרומות ולהחזיק את המערכות. ובזמן שאנחנו ב-40 שנה בנינו ברוך השם מפעלים מפוארים, קצת גנבו לנו את המדינה. אתם יודעים, אני אומר שהמדינה היא השחקן הכי חזק על המגרש, היא התורם הכי גדול. עד שאנחנו חטטים רגליים, לא יודע מי פה מגייס כספים היום בישיבה. אנחנו רצים פה לכל העולם לגייס כמה גרושים, תאמינו לי שהמדינה היא התורם הכי גדול, יש לה הכי הרבה כסף, אין דבר כזה, אין כסף, זה רק שאלה של סדרי עדיפויות, איפה שמים את הכסף. ובזמן שאנחנו בנינו עם עצמנו את כל המערכות האלה, פשוט היו אנשים בצורה שיטתית, ופה, שוב, זה לא נושא עכשיו הרצאה, אבל מערכת, באמת, שיטה שלמה שפותחה כאן 40 שנה, עם עשרות ומאות עמותות, שהשפיעו על המדינה ועיצבו את המדיניות של, של, של איך זה נראה היום. אני אומר את זה רק כדי שלא ניכנס, לפעמים אנחנו מתייאשים בזה, אז אני אומר, ההפך מלהתייאש. שום דבר שקיים היום הוא לא טבעי. הכל טבעי, שעוקבים אחרי איך השמאל עשה את זה במשך 30-40 שנה, רואים בדיוק איך הוא עבד, כל מה שצריך לגלגל את עכשיו לצד השני, הכל בדרך הטבע. אין פה שום נס, לא צריך להיבהל. אפשר להפוך את המגמה הזאת, לעשות אותו דבר. השמאל פיתח המון שיטות, שאם אנחנו היינו מפתחים אותם, לא היו סיכוי שמישהו נותן לנו לעשות את זה. דוגמה, תוכנית המשפטנים של הקרן החדשה לישראל. הם לוקחים משפטנים בשירות המדינה, שולחים אותם לשנתיים לעשות תואר בארצות הברית, עם מלגה, גם לימודים, גם מלגת קיום. כמובן, קובעים להם את הסיליבוס, קובעים להם את קובעים להם את התכנים שזה, וחוזרים אחר כך לארץ, עם אג'נדה, קוראים לזה בשפה יפה, מחויבים לזכויות אדם. זה במילים פשוטות, מדינת כל אזרחים. אם אנחנו היינו מעלים בדעתנו לעשות דבר כזה, מיד אומר, מה פתאום? איך אתם לוקחים עובדי מדינה ולוקחים אותם על חשבונכם? זה שוחד, זה פה, זה שם. אף אחד בחיים לא היה נותן לימין להשפיע ככה. אחרי שהשמאל עושה איזה שנים, מישהו יכול להגיד לנו לא? קחו עוד דוגמה. דיברנו קודם על מערכת המשפט. אנחנו חיים במדינה, נכון, שיש בה הפרדת רשויות, יש לנו שלוש רשויות, כנסת, ממשלה, מערכת המשפט, ויש ביניהם איזונים. אז מצד אחד למערכת המשפט יש, היא נהנית מיתרון, מכיוון שיש לה את זכות המילה האחרונה. דיברנו קודם, בית המשפט יכול גם לפסוח חוקים של הכנסת. כשיש איזו התנגשות בין הרשויות, לבית המשפט שמורה המילה האחרונה. שימו בצד רגע איך זה התגלגל, למה זה קרה, אם זה כן חוקי, לא חוקי. ככה זה עובד היום, זה המצב המשפטי המקובל. איך מאזנים את זה? שבית המשפט הוא פסיבי, הוא לא יוזם. הכנסת והממשלה יכולות ליזום, הכנסת יוזמת חוקים, ממשלה יוזמת מדיניות, בית המשפט הוא פסיבי, אסור לו ליזום תהליכים. זה האיזון. צד אחד יש לו את המילה האחרונה, מצד שני הוא לא יוזם. המערכות אחרות יוזמות. אחד המטבחים הכי מרכזיים במהפכה החוקתית שעשה אהרן ברק, שאנחנו מכנים אקטיביזם השיפוטי, זה הוא ביטל את המגבלות על זכות העמידה. מכירים את המושג הזה? עד לתקופתו, כשמישהו היה בא לעתור נגד איזושהי החלטה של הממשלה או של הכנסת, הוא היה צריך להראות שיש לו עניין אישי שנפגע. בסדר, אני רוצה עכשיו לעתור נגד החלטה של ראש המועצה פה, להעלות את גובה ארנונה, הייתי צריך להראות שאני תושב המועצה ויש לי כאן נכס, ואני נפגע כתוצאה מההחלטה שהוא חלק מהממשלה, אנחנו חלק מהרשות המבצעת, אני נפגע באופן אישי מאותה החלטה, ולכן אני יותר נגד ההחלטה. כן? היו מגבלות על זכות העמידה, זכות שלי, הסטנדינג שלי בבגץ, לא לכל אחד הייתה זכות עמידה. היו על זה מגבלות. המגבלות האלה הם חלק מאותו איזון שדיברנו קודם. בית המשפט הוא לא יוזם, הוא פסיבי. רק כשבאים אליו ומביאים בפניו סוגיות, הוא יכול להכריע בהם. מתי מביאים סוגיות? כשיש סכסוך. סכסוך בין שני אנשים, או סכסוך בין בן אדם לבין המדינה. אבל צריך שיהיה סכסוך, שתהיה יריבות. שאני אוכל להצביע על פגיעה, אני נפגע באופן אישי מאותה החלטה של הממשלה או של הכנסת, לא חשוב, אז יכולתי לעתור. הלך אהרן ברק, הוא ביטל את זכות העמידה. כתוצאה מזה, כמו פטריות אחרי הגשם, עכשיו מתחילות סדרות, סדרות, סדרות של עותרים ציבוריים. מה זה עותר ציבורי? הוא לא נפגע באופן אישי. יש לו אג'נדה. עכשיו, תראו לי דבר, סוגיה אחת במדינת ישראל, שאין מישהו, איזה עמותה, איזה גוף שיש לו אג'נדה בסוגיה הזאת. ממילא המשמעות שכל דבר מגיע היום לבג"ץ, אין כבר את ההבדל בין אם הוא יוזם או לא יוזם, הכל מגיע לשולחנו. אין החלטה של הכנסת, אין החלטה של הממשלה בשום תחום, משהו שקשור לכבישים, יש לך ארגוני זהירות בדרכים, משהו שקשור ל... אין תחום במדינת ישראל היום שאין גוף. עכשיו, כמובן, גם נוצרו גופים. עכשיו, אחת הדרכים הכי מרכזיות להשפיע, כמו שדיברנו על המדינה, זה בג"ץ. אתם יודעים, אומנם, אחוז העתירות שמתקבלות שואב לאפס, אבל ההשפעה היא הרבה לפני שהעתירה מתקבלת, עתירה מוגשת. עכשיו, מחלקת בג"ץ נכנסת לעניין, מתחילים דיונים בפרקליטות, קוראים לכל עמי ומי, רגע, מה... היום מראש לא מחוקקים חוקים כי אומרים לך זה לא בגיץ, לא מקבלים החלטות בממשלה כי היועץ המשפטי אומר לך אני לא אוכל להגן על זה בבגץ. האפקט המצנן שיש לבגץ הוא הרבה מעבר לאחוז הפעות, באמת לא יודע, 3-4 אחוזים של הדירות שבסוף מתקבלות. בית המשפט מלווה את זה לפעמים שנה ושנתיים, שולח את המדינה לעשות שיעורי בית, המדינה חוזרת ועונה וזה משפיע. אני אומר לכם, זה בעיניי המגרש הכי משפיע היום במדינת ישראל לעיצוב המדיניות, זה המגרש המשפטי. ופשוט בית המשפט פתח את שעריו לרווחה לעותרים ציבוריים, ביטל לחלוטין את המגבלות על זכות העמידה, וזה חלק גדול מהכוח הגדול שיש לבית המשפט, כי בכל נושא הוא דן, כי בכל נושא יש איזה עותר ציבורי שיש לו אג'נדה. והוא לא צריך להראות שהוא נפגע באופן אישי, הכל שאלה של אג'נדה. זה פותח לנו גם פתח. נניח שרגבים הייתה כמה לפני 20 שנה, 25 שנה, ואנחנו היינו באים כעותר ציבורי לבית המשפט, ומגישים עתירות נגד בנייה לא חוקית של ערבים. היו זורקים אותנו מכל המדרגות. אף אחד בחיים לא היה פותח לנו פתח ואומר חבר'ה יש לנו, סליחה, אתם נפגעתם באופן אישי, מי אתם בכלל? אבל השמאל פתח את האפיק הזה, הוא פתח את האפשרות הזאת, אנחנו צריכים היום להיכנס אליה ולהשתמש בה, ואנחנו יכולים להשתמש בה יותר טוב מאשר הוא משתמש בה. לא רוצה להרחיב בדוגמאות, המון 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 דוגמאות לתהליכים שקרו. עכשיו, אני חושב שהמשמעות של מה שאני אומר עכשיו היא כפולה. אז פעם אחת אפשר להגיד כמו, כן, אני חושב שכשהרמב״ם דיבר על ישו, על הנצרות, אז בסוף אנחנו מחליפים אותה ב-100%. בסוף אנחנו, בסדר, מסתבר שהנצרות עשתה עבודת הכנה, הכינה את העולם, כמו שדיברנו קודם, לאותו עולם מושגים של אלוקות, של משיח, ועכשיו בא המשיח שלנו, הנצרות הולכת במילה שהכל היה שקר והאמת מתגלה. אני חושב שבהקשר שלנו זה לא בדיוק כך. המשמעות היא שיש בהחלט דברים טובים שקיימים היום במדינת ישראל, התרבות המערבית, שאנחנו יכולים וצריכים לרתום אותם לשירות הטוב, לשירות האמת שלנו, ולהשתמש בהם. המון מערכות, המון פלטפורמות, המון שיטות עבודה. אני חושב שגם חלק גדול מהערכים, שעוד פעם, שהם באים לא מתוך תורה, אז הם מביאים אותנו לאבסורדים גדולים. אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח עם זה שהעולם בעשרות השנים האחרונות הלך והתעדן, הלך ונעשה טוב יותר, מוסרי יותר. ולשיח הזכויות יש תפקיד מרכזי מאוד בעניין הזה. אבל עוד פעם, זה מגיע לעיוותים. צריך לאזן את זה, צריך לשים את זה, לסדר את זה נכון, בתוך מכלול הערכים והאינטרסים הציבוריים שלנו כחברה וכעם. אבל ודאי שיש דברים טובים. ופה אנחנו נדרשים לעבודה של רבי מאיר, שתוכו אכל וקליפתו זרק. טוב, וזה נושא יותר ארוך, כתבתי את זה לא מזמן איזה מאמר, לא יודע אם ראיתם, אני חושב שהמעבר שבין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אם אתם מכירים מן הסתם את המושגים האלה, זה קשור גם ממש לפרשות שלנו. נגיד על זה דבר תורה קצר. נכון? אנחנו יודעים שיוסף בבית יעקב הוא המשביר. הוא אחראי על הצרכים הפיזיים, הגשמיים של בית יעקב. אחר כך שאול, מבני בניה של רחל, גם כן, הוא מייסד את המלכות. את הצרכים הפיזיים, את היסוד הפיזי של הבניין, מייסד לנו יוסף. זה המושג משיח בן יוסף. יהודה בבית יעקב אחראי על עולם הרוח. ואת יהודה שלח לראות לפניו גושנה, נכון? להקים לו את מדרש. ואחר כך, אחרי ששאול בונה את היסוד של המלכות, מגיע דוד, מלכות בית דוד, משיח בן דוד. יש לנו שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הראשון בונה את קומת החומר, והשני על גביו מניח את קומת הרוח. על גביו ובתוכו יוצק את הרוח, את התוכן לתוך הכלים. איך בדיוק מתנהל המעבר הזה? זה אפשר לתת איזה שיעור שלם. הגר"א כותב, בשם הגר"א, מהלל ושקלו וכל התור, כל עבודת הגאולה זה להתפלל למשיח בן יוסף שלא ימות. שהמעבר לא יהיה מעבר דרסטי. שמשיח בן יוסף מת, זה כמובן משבר, יש לו מחיר, ואז מגיע. האידיאל הוא כמו שאנחנו רואים בפרשיות שלנו, יהודה מציל את יוסף. מבחינה הזאת של יהודה מציל את יוסף. זה לא שיוסף עושה איזה עבודה ומת, אלא יהודה, נכון, יוסף הוא ימות לבד. הוא לא יכול להישאר. בלי קומת הרוח, אין הצדקה לקומת החומר לבד. חייב לבוא יהודה, אבל לא להחליף את יוסף, אלא להציל את יוסף. דוד המלך עשה הכל כדי ששאול לא ימות. חזל, כתוב בחזל, שאם שאול היה, לא היה חוטא, היה נשאר משהו במלכות גם לשאול. המלכות לא הייתה מתחלפת לחלוטין. שאול חטא לצערנו הרע, וכולנו מכירים, והרוח הרע ששורה עליו, ובסופו של דבר הוא מת במלחמה, ודוד המלך מחליף אותו לחלוטין. אבל אנחנו לא, השאיפה שלנו בדורות שלנו זה שההחלפה תהיה, טוב, וזה מסובך ומורכב, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אבל אני רוצה רק שתצאו עם התובנה, וזו החוויה השנייה שאמרתי לכם, תצאו עם התובנה שאנחנו חייבים לדעת לשים את האצבע על המאבק, על הנקודה שבה אנחנו מנהלים את הבירור הזה היום עם החברה הישראלית. וזה לא נקודה של שבירה. יש המון 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 דברים טובים היום בתרבות ובשיח ובמערכות במדינת ישראל. יש לנו ויכוח עם התוכן. יש לנו ויכוח עם ערכי היסוד של החברה שלאורם אנחנו נעשה אחר כך את אותה ביקורת חוקתית שעשה בית המשפט העליון. יש כבר נכונות, כמו שאמרתי, של אנשים לשלם מחירים עבור מה שהם תופסים כדבר נכון ואמיתי וצודק ומוסרי. ואת זה אנחנו צריכים לקחת, את אותם מסגרות, את אותם שיטות עבודה, את אותם מערכות, את אותם תפיסות, את אותם, את אותו עולם משפטי. את אותה נכונות, כמו שאמרתי, של אנשים לשלם מחירים. החוכמה היא לקחת את הדבר הזה, לנהל מולו ואיתו את הבירור על התוכן הפנימי, אבל לא לשבור אותו, לא להתנתק ממנו. וכאן אני מגיע לנקודה השנייה בתפקיד שלנו. גם נתחיל מ... אמרו ואתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה מנורא. יש גמרא. במסכת שבת, באבון, נדמה לי בשבת, נכון? באבון מעמדים מתים. יש שם סדרות של המוראים, אחד אמר ואחד אמר. אחד זה ריש לקיש ורבי יוחנן. אחד אמר באבון מזוזה, אחד אמר באבון ציצית. גם, לא נאריך, זה קשור גם קצת לסוגיות של חנוכה בשבת, נכון? הרגיל במנר, הרגיל בציצית, הרגיל במזוזה, יש שם סדרה שלמה של דברים, אז גם שם בגמרא, יש שם גם אחר כך את הנר. אבל באבון מה בנים מתים, רבי יוחנן וריש לקיש, אחד אמר באבון מזוזה ואחד אמר באבון ציצית. הרב מסביר בעין היה, מה מיוחד בשתי המצוות האלה? מה אתם אומרים? מה מיוחד במזוזה וציצית? מה המכנה המשותף בשתי המצוות האלה?
חוץ.
נכון. מצוות שמשוויצות, שמכריזות על אדם מבחוץ. מזכיר לנו מאוד אגב, את המדרש על קורח. מה קורח לא מבין? מה קורח שואל את משה רבינו? כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. צודק. ומדוע תתנסו על קהל השם? למה צריך התנסות? אתם שחצנים. כולם, כל העדה. אז מיד חזל שומעים פה ורצים, נכון, זה לא סתם. כן, חזל במדרש, באגדה. נראים על שני השאלות הקנטרניות האלה שהם שואלים אותו. בית שכולו ספרים. צריך בזוזה. מה זה מועיל? הרי הבית כולו מלא ספרים. כל העדה כולם קדושים. מה אני צריך איזה מזוזה כזאת, איזה משה רבינו כזה, איזה מין מנהיגות כזאת שהיא הולכת לפני כולה, מעל כולה? תנית שכולה תחלת? מה, אני צריך איזה עוד פתיל אחד? הרב אומר, ואבון מה בנים מתים, כוונה מיטה רוחנית. עוזבים את דרך אבותיהם. בית שמתנהל כשיש פער בין הפנים לבין החוץ. בפנים... הבית כולו ספרים, אבל בחוץ אבא קצת מתבייש, לא עושה מזוזה. בפנים, הכל תלית שכולה תחלת, מלא תורה, אבל בחוץ מתביישים, לא הולכים ציצים בחוץ. הילדים כמובן קולטים את הסתירה הזאת, קולטים את המשהו לא ברור פה, את הזה, ובסדר, ונוטשים, מבינים, חושבים שכנראה משהו לא אמיתי, זה היה אמיתי, אז אבא היה מתגאה בזה. היה הולך עם ציציות בחוץ, היה עושה מזוזה. זה מה שקורח לא מבין. קורח לא מבין שדווקא בגלל שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, צריך איזו בחינה מסוימת של התנסות, של הכרזה מבחוץ. זה מבטא שלמות, זה מבטא הזדהות מוחלטת עם העניין. כשמרימים דגל גבוה בחוץ בעוצמה ולא מתביישים בו, זה אומר שאנחנו באמת מאמינים בו, ומפנימים אותו, ומזדהים איתו הזדהות מוחלטת, ואנחנו גאים בו. משהו שאנחנו מתביישים בו בחוץ, משהו באמת הפנימית שלנו לא מבורר מספיק. אם זה היה מבורר לנו באמת, לא היינו מתביישים בזה. אז מה קורה לקורח? נעלם. אדמה, בולה, זה פותח את פיה, בולה, אין המשכיות. הבנים מתים, לא ממשיכים דרכי אבות. עכשיו אני מרגיש היום, ופה אני אומר משהו שהוא לא פופולרי, אנחנו צריכים להתנשא. זאת לא התנשאות חלילה חלילה של גאווה אישית. בסדר? זאת עמדה נפשית של הזדהות מוחלטת עם האמת הגדולה שזכינו ברוך השם לגדול בתוכה בבתי המדרשות שלנו, ולשאת את האמת הגדולה הזאת לעם ישראל, וכדי שעם ישראל יוכל לקבל אותה מאיתנו, הוא צריך להרגיש שאנחנו מלאים בה. אין עשירות במקום עניות, חוכמת המסכן בזויה. כמה משפטים, כמה ביטויים שאתם רוצים אפשר להגיד את זה. אם אנחנו נהנה בכי, אף אחד לא תראו, הטבע האנושי זה שאנשים מתחברים לדברים גדולים, כמו מגנט. כשיש דבר גדול הוא מושך אליו, אנשים אוהבים דברים גדולים, מתחברים לעוצמות. זה משהו פנימי שאנחנו צריכים להקרין אותו. ושוב, זה צריך הרבה עבודה והרבה זיקוק, כי אני לא, חלילה, חלילה, אני לא מדבר עכשיו על גאווה אישית, ובטח לא אנטגוניזם. אני לא אומר, סתובב עכשיו כזה נפוח, להגיד, אנחנו יותר טובים מכולם. אנחנו חייבים להרגיש באמת, להפנים שיש לנו אמת גדולה שאנחנו נושאים אותה לעם ישראל. ואנחנו צריכים לשאת את האמת הזאת הכי גבוה שרק אפשר. ולהאמין בזה, וכשנאמין בזה אז גם נסתובב בחוץ, כן, ונגיד לאנשים, חברים, יש לנו אמת גדולה, בואו ותתחברו אליה, בואו ותראו אותה, בואו ותתבשמו ממנה. אנחנו כמובן חייבים להיות מעוצמים בעצמנו, ואז גם נוכל להקרין את זה החוצה, בהתנסות, התנסות כזאת של משה רבינו. זאת מנהיגות. אגב, ככה עם ישראל בנוי בכלל, זה המודל של הכהונה. רב מסביר את זה באורות, הוא מתמודד עם החשש של העולם החרדי, שאנחנו באים לארץ ישראל ומתעסקים ביישוב העולם. מה, למדת את זה בדיוק עכשיו?
כן.
למד, נכון? למד, למד א'. אבו גודל, החסידות הרדיקלית העליונה, משהו שם. דרך אגב, בנויה גם החצר החסידית, זה נורא, זה מדהים. הרב מתמודד עם השאלה, מה החשש של העולם החרדי היה, אז אנחנו באים לארץ ישראל, מתעסקים ביישוב העולם, ואז יש איזה חשש שככל שיוסיף השכל, נכון, הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן, איך יכולה האומה להתעסק בכל ענייני העולם הזה, ולא לחשוש, לא צריך לקחת את הביטוי הזה, שלא יחרב, נכון, יבש מעינה ויחרב לשדה. איך בונים את זה? איך הקדוש ברוך הוא בנה את עם ישראל כדי שהוא יוכל להיות בארץ ישראל, לא במציאות של מדבר, לא בלאכול מן. המציאות של ארץ ישראל, להקים מדינה עם צבא וכלכלה וחברה ותעשייה וחקלאות והכל, ולהישאר מחוברים לריבונו של עולם. אז יש לנו כהונה. יש לנו שבט אחד, שהוא שומר על הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. כל האומה כולה יכולה להתעסק ביישוב העולם, אבל יש מרכז. ירושלים, בית המקדש. אז אנחנו עולים לשם, שלושת הרגלים, אוכלים שם עשר שיינים ונטע רבעי, ונשארים שם הרבה זמן, וקולטים שם. והכהונה, שבט לוי לא מתעסק עם שום דבר, הוא חי מאיתנו. אנחנו נותנים לו, כבדה למתנות כהונה. זה אגב מפתח את היחס של הנכונות שלנו לקבל ממנו. העובדה שאנחנו מייקרים את הכהונה, כהן פותח ראשון, כן, אנחנו מכבדים אותו, הכהן הוא מתנשא, אנחנו מנסים את הכהן, אז אנחנו גם נכונים לקבל ממנו, נכון, כי מישהו מעלה, אנחנו יודעים א' ב', כן, אם הכל בגובה עיניים, אז מה פתאום שאני אקבל, אקבל את אביך ואת אמך, אמן יוכלי המכן, מי שהרמב"ן מסביר, מה לא טועה. למה, אבל שוב, מה הקשר מכיבוד הורים לאריכות ימים? אז גם פה הוא מסביר, אריכות ימים הוא מובן הרוחני של המילה, והבסיס ליכולת לשרשרת הדורות, שבנים ימשיכו דרכי אבות, זה שיש יחס של כבוד. כשהילד מכבד את אבא, הוא מוכן לקבל, אבא מעליי, אז אני מוכן לקבל ממנו, אני מקבל ממנו, אז ברוך השם, חינוך טוב, הבנים ממשיכים דרכי אבות. רק שהכל בגובה העיניים, מה יש לו לתת לי? א' ב' של היכולת שלי לקבל מהרב, לקבל ממישהו שהוא מעליי, שאני מכבד אותו. אז אנחנו מפתחים יחס של כבוד לכהונה, ויחס של נתינה, אני נותן לכהן, את הדבר הראשון. ואז ממילא, כמובן אני גם יכול לקבל ממנו, והוא שומר על כך בנויה גם החצר החסידית. נכון, הרי זה מה שחידש חידשה החסידות בעולם. אצלה בעולם הליטאי, אם לא היית גודל לדור, אתה לא יהודי טוב. בא אבל שבטו וחידש, שגם יהודי פשוט יכול להיות עובד השם. אבל הגולה, נכון, העגלון יכול להיות גם כן עובד השם. איך עושים את זה? אותו דבר, יש רבה, יש אדמור. והוא מלך. מכבדים אותו, מעריצים אותו. הוא חי על חשבון הקהילה. והוא שומר על הקהילה. אז כל אחד יכול להיות עכשיו בעלי מקצועות חופשיים, כולם יכולים לעשות איש במלאכתו. והחיבור, תראו איך זה נראה בקרב, באים כולם לטיש, באים זה החיבור, דרך האדמור, כולם נשארים קשורים לעבודת השם, נשארים קשורים ליראת שמיים. ככה בונים את זה. אנחנו מבחינה מסוימת הכהונה היום של עם ישראל. עד שבעזרת השם יבנה בית המקדש ותחזור השם כהנים לעבודתם ולווים לשירם ולזמרם. למה אני חושב ש... תראו, לקחת את מדינת ישראל למקום שהיא צריכה להיות בו, רק הציבור שלנו, בתי המדרשות שלנו יכולים. תודה רבה, תסכן למצווה. רק הציבור שלנו יכול. כיוון שיש ציבורים בעם ישראל שהם מחוברים מצוין להווה במדינת ישראל. אני עכשיו מדבר שוב על אותו חלק העולם החילוני, השמאל, שהוא עדיין דיאליסט ואכפת לו והוא ציוני והוא נושא בעולם החברה הישראלית באמת, מחובר לכל התהליכים שקורים כאן, עשר. אבל הוא לא יודע לאיפה הדבר הזה הולך. אין לו מצפן. אז הוא גם לא יודע לאן לקחת את זה. יש ציבור בעם ישראל שיודע מצוין לאן אנחנו רוצים ללכת. ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם מחכים למשיח, נפלא. באמת. אבל הם לא מחוברים ל... ההווה, להוויה הישראלית הנוכחית, וכשאתה לא מחובר למשהו, אתה גם לא יכול למשוך אותו. א' ב' ביכולת שלך להשפיע על משהו, אתה תהיה מחובר אליו. תהיה מחובר, תוכל גם להשפיע, תוכל למשוך. הציבור היחידי שמצד אחד מחובר ברמח ושסע להוויה הישראלית הנוכחית, שמח על המציאות הנוכחית, רואה את יד השם בה, אומר עליה הלל שלם ביום העצמאות, רואה בה ערך עצום, ומתוך זה גם באמת נושא בעולם החברה הישראלית בכל תחום. אבל מצד שני גם יודע שעם כל השמחה וההודעה הגדולים זה שלב אחד בדרך, יש לנו עוד הרבה לאן לשאוף, יש לנו איזה מצפן כזה שלוקח אותנו אל המקום הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. הציבור היחידי שיש לו את החיבור הזה זה אנחנו. זה בית המדרש שלנו. ולכן אנחנו היחידים שבסוף נוכל להעלות את מדינת ישראל על דרך המלך. זה חתיכת אחריות, זה חתיכת שליחות שמוטלת לנו על הכתפיים. כמעט רציתי להגיד, אם לא אנחנו, אני לא יודע. אז טוב, אז הקדוש ברוך הוא הרבה שליחים למקום, מסתום, נמצא איך להביא את הגאולה גם בלעדינו, אבל בדרך, זה, איך שזה נראה כרגע, באמת, בדרך הטבע, היחידים שיכולים, אני גם באמת מאמין שהפתרון לכל המצוקות של החברה הישראלית נמצא בסוף השקפת העולם שלה. כולל הבעיות החברתיות וכולי, אנחנו לא נבלים מכל הבעיות האלה, חז"ל דיברו על הכל, נכון, המשנה בסוף סוטה, כל המשברים שיש היום, משברים ביטחוניים וכלכליים וחברתיים ותרבותיים, הכל 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 נמצא שם במשנה. הכל. אבל היכולת להתמודד עם זה, היכולת להעלות את מדינת ישראל בחזרה אל דרך המלך, כדי לקחת אותה למקום שצריכה ללכת, זה רק אנחנו יכולים, עוד פעם. כי מי שיודע לאן זה הולך לא מחובר עכשיו, ומי שמחובר עכשיו לא יודע לאן זה הולך, והיחידים שמחוברים ויודעים לאן לקחת את זה, זה אנחנו. וזאת האחריות הגדולה שיש לנו על הכתפיים. וזה מחייב אותנו, למה שאמרתי קודם, למצוינות, לגדלות, להתנסות, שוב, לא התנסות אישית חלילה, זה לא עמדה של גאווה, אני אגיד את זה 10 פעמים, אני צריך רק לפרוט את זה לפרוטות. זה התנסות של הציצית בחוץ, של המזוזה בחוץ, של שבט הכהונה ושל משה רבינו. שהם מבין שכל העולם, כל הידע כולם קדושים, זה לא קשור, זה דווקא בגלל שכל הידע כולם קדושים. טור שהולך מאוזן, כולם באותו גובה. טור שהולך מאונח, שמטפס למעלה, המנהיגות הולכת מעל. יותר גבוהה מכולם. זה האתגר שלנו. ואני אומר לכם שרק בדרך הזאת החברה הישראלית תראה בנו מודל לחיקוי ותרצה, תתחבר לאמת הגדולה שלנו. אנחנו באמת, אנחנו מאמינים הרי באמת שלנו. ואנחנו צריכים לסגל לעצמנו את אותה תכונה נפשית. נדמה לי שכשהרב מיכאל שאל אותי, אני אמרתי לו, לא זוכר מה כותרת נתנו לשיחה, הטובים, או תהיו טובים, כי פעם שהטובים לאן? אז פעם אמרו, הטובים לטייס, ואחר כך בא אורי אורבך, אומרים לך, אמר, הטובים לתקשורת, ושאלו אותי פעם בכנסת, מה אתה אומר, זה קבוצה, הטובים למה עכשיו, זה בכלל לא משנה, תהיו טובים. זה הנקודה, אני תופס את החלק הראשון של המשפט. מה כל אחד יעשה? הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, ובהתאם לזה מטיל עליו את השליחות שלו. כל אחד למה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אני שאלתי פעם את אבא שלי כבחור צעיר, אבא, לא רצית שאני אהיה רב? לא בחור, זה קצת מבוגר. אז הוא אמר לי, לא, אם היית רב זה היה ביטול תורה. כנראה כל אחד משהו מתאים לו, מה אני אעשה? באמת, אני לא מתאים לזה, אני בורבה מארץ, אבל כל אחד מהכישרונות שלו. והקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד כישרונות, ובהתאם לזה מטיל עליו את השליחות שלו. אבל בכל מה שלא תעשו, תהיו טובים, תהיו מצוינים, אל תספקו בבינוניות, כי זאת הדרך היחידה להשפיע. תרימו את הדגלים הכי גבוה, מי שילך פה לצבא שיהיה הכי גבוה, מי שילך כמובן בתורה שיהיה אדם תחוכם הכי גדול שיכול להיות. ומי שיהיה איש הייטק, תעשו איפה שלא, מה שלא תעשו, מה שהקדוש ברוך הוא לא בסוף יטיל לזה, תעשו את זה הכי טוב, הטובים. לאן? לא חשוב בכלל. כל אחד בתחום שלו. אבל אל תסתפקו בבינוניות. אל תהיו, כולם גובה עיניים, הכל בסדר, אנחנו מתחברים לכולם, אנחנו, כן, תחברו כמובן לכולם, אבל תבינו שיש לכם תפקיד עצום, ושליחות עצומה. וזה מחייב אתכם להיות הכי טובים בכל דבר. הכי מצוינים. הכי מכריזים על זה מבחוץ. וכמו שאמרתי קודם, היכולת להכריז מבחוץ היא מבוססת על זה שאתם חדורים פנימה באמת הזאת. זה מבורר לכם בשכל וברגש, אתם מבינים את זה, חיים את זה, שלמים עם זה ב-100%, אז זה גם יכול לפרוץ החוצה. בעוצמות. פה אני אומר, הבסיס שאתם מקבלים פה בבית המדרש, שתקבלו פה ושגם כמה שנים שרו בישיבה, זה הבסיס להכל, זה לא יסולא בפס, זה הבסיס ליכולת שלכם להאמין באמת הזאת, לחיות אותה באמת פנימה. ואז יוצאים החוצה אל החברה הישראלית, עוד פעם, כל אחד במשבצת שהקדוש ברוך הוא מועיד לו, וכמו שאמרתי, לא מתנתקים מעם ישראל, לוקחים אותו, משפיעים עליו, אנחנו מבינים שיש הרבה דברים טובים במציאות הנוכחית, התפקיד שלנו זה לעשות אותם עוד יותר טוב, לעשות להם את ה-fine-tuning, בסדר? לכוון אותם אל המקום ששם הם צריכים להיות. הדברים הטובים, כמו שנתתי קודם כמה דוגמאות, יש עוד המון 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 דוגמאות לזה. כל הדברים הטובים האלה, לקחת אותם, לכוון אותם, לקחת אותם אל המקומות הנכונים, ועוד פעם, את זה עושים כשמחוברים מצד אחד, אבל כש מתנסים, זה אני חושב שזה המשמעות של בשם אלוקינו נדגול, זה הדגליות. מה זה נדגול? להרים דגל גבוה, בשם אלוקינו נדגול, זה פירוש אנחנו בשם השם מרימים את זה כדגל גדול, לא מחביאים את זה, לא מסתירים את זה, לא עושים את זה בגובה העיניים, לא מנסים את זה, מרימים את זה גבוה כי מבינים שזאת אמת גדולה שרק אם היא תונף אל על בעוצמה גדולה, היא תסחוף אחריה בעזרת השם מעגלים מעגלים, ובסוף גם את כל עם ישראל. אז זה בריאה שלי, זאת השליחות שלנו, זה הייעוד שלנו, מתוך החיבור הגדול שלנו לעם ישראל ולמדינת ישראל, ומתוך היכולת שלנו, כמו שאמרתי, לבור את המוץ מן התבן, תוכו אכל קליפתו זרק, לשים את האצבע על הדברים הטובים שצריך לשמר. בצבא אנחנו לומדים, יש לשימור ויש לשיפור. אז מה צריך לשמר ומה צריך לשפר, ובדרך כלל זה לא שני דברים, אלא את השימור צריך פשוט לקחת אותו למקומות הנכונים שלו, ואת זה נעשה כשבעזרת השם נהיה גדולים וחזקים. עוד פעם, וזה כמובן מתחבר לנו לחנוכה, למי להשם אליי, אמרתי קודם, לדבקות הגדולה, באמת הגדולה. אז קודם כל מבינים שהיא אמת גדולה, ואם מבינים שהיא אמת גדולה, אז דבקים בה, ואם דבקים בה, אז הולכים איתה עד הסוף, הולכים איתה עד הסוף, מוכנים לשלם על המחירים, ובעזרת השם, כשיש מסירות נפש, מה ישנה הדורות הראשונים, נכון, כשיש מסירות נפש, אז יש גם ניסי, תוכח יש ניסה, ויש סייעת הדשמי הגדולה, וגם לנו יש הרבה ניסים, תדעו לכם. אין בעל הנס מכיר בניסו, אבל יש לנו המון 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 ניסים. אנחנו רגילים להתאפק על הנוסטלגיה, להסתכל על הניסים של פעם. אנחנו כולנו ילדים, אני בטוח שהרמב"ם שלכם יותר מבוגרים, ניסי ניסים. חבר'ה שהיו כאן בשיעת ישראל ב-60 וכמה שנה. זהו. עד כאן דבריי בחלק הראשון.
בחורים הכינו כמה שאלות בשביל... אז...
איפה
האבא מיני של הדברים, פריקת הדברים? אני אגיד לכם. אני מרגיש, אני חושב שזה ככה קצת מאז רצח רבין. אני זוכר את זה כי זו חוויה שאני זוכר אותה כילד בכיתה י', כן? אתם נולדתם כבר ברצח רבין?
כן, אבל...
אני הייתי בכיתה י', אני חושב. ואחר כך, לאורך שנים, תראה, הציבור שלנו שנים הוביל. פרץ והוביל. ובנה מפעלים עצומים. ואז התחילה איזה מין הלקאה עצמית. ושוב, אני חושב שהרב אמור להכיר את זה יותר מהחבר'ה פה של ילדים. אז הלכנו מהר מדי, רצנו מהר מדי, ברחנו מהעם, בוא נרד אל העם. התחיל איזה מין תהליך כזה בוא נהיה יותר ענבים ויותר זה. ואני חושב שזה התעצם מאוד בגירוש, בסתירה שחטפנו בגירוש מגוש קטיף, שוב פעם, כאילו התנתקתם, הלכתם מהר, הכל בגובה עיניים, בוא נתחבר לעם ישראל. עכשיו, עוד פעם, אני בעד להתחבר. אבל נוצר מצב שכשאתה קורא לאנשים למצוינות, לאליטיזם באיזשהו מקום. זה שפה של אליטיסטים, מה שאמרתי עכשיו. אני אגב באמת מאמין בזה. אתם יודעים שמרץ אף פעם לא העמידה וכנראה גם לא תעמיד ראש ממשלה במדינת ישראל, אבל היא הנהיגה את עם ישראל. היא לקחה, זאת אומרת, היא תמיד הייתה לא בקונצנזוס, וכנראה גם תמיד תהיה, היא תמיד רצה, אבל היא לאט לאט לקחה את כל הקונצנזוס לכיוון שלה. שוב, אתם ילדים, אבל רבין התנגד למדינה פלסטינית. פרס דיבר בזמנו שמי שיעיז לדבר על חלוקת ירושלים. אומרים שאני אני זוכר אותה כמחור צעיר, כשהתחלנו, כן, אספר לכם, אותי זרקו פה בסוף כיתה ח'. 3 חודשים בסוף כיתה ח', למדתי, הייתי תלמיד ישיבה גבוהה בבית אל. נכנסתי לשיעורים של אבא שלי, כי זרקו אותי מפה, לא כי הייתי ילד רע, כי הייתי מאוד, היה מאוד אכפת לי, ואני לא יודע, יש פה את הגשר על כביש אחד?
כן.
אז תמיד הישיבה התיכונית הייתה בורחת להפגנות. בגשר, נגד אוסלו, זה היה תקופה של ההפגנות, והחטיבה הזה ככה, תתה לך כאלה, זה היה, ואני תמיד הייתי דואג שממריץ את זה, שגם החטיבה תברח עם הישיבה התיכונית, ונלך להפגנות וזה, בסוף של הבר ארנטל, הוא עדיין פה, כן. ארנטל אמר לאבא שלי, שמע, לא יודע לאכול אותו, עושה לי פה בלגן, קח אותו, אז נכנסתי לשיעורים של אבא שלי בעיון, מסכת ברכות, הייתה לו איזו תוכנית של אנשים עולים מצרפת, אז היה לרמה שלי, יכולתי ללמוד. אז זה זיכרונות שאני זוכר אותם עוד מהגיל הזה. אבל אחר כך התחיל תהליך כזה באמת של... שנים אנחנו פרצנו... התחלתי להגיד שמרץ, עוד פעם, היא אף פעם לא תהיה בקונצנזוס, אבל היא... כיוון שהיא הלכה, וזה, אני חושב שזה א' באמת במדעי המדינה, כשיש קבוצות קטנות של אליטה, שהן מגובשות, שהן אידיאולוגיות, שהן יודעות לאן הן רוצות ללכת, הן מושכות את ההמונים אחריהן. עכשיו, זו עבודה קשה. יש משהו מאוד נעים בלנוח בחיק החמים של הקונצנזוס, שאוהבו אותנו ושנהיה חלק, שנתחבר. באיזשהו שלב, באיזשהו מקום, התפקיד שאני מרגיש הוא תפקיד קצת להיות זה שהולך עם הראש בקיר כל הזמן. אנחנו תמיד רצים קדימה, תמיד לבד, זאת אומרת, אף פעם המצווה לא איתנו. אבל שוב, זה באמת א' ב'. עכשיו, כל מורה טוב יודע שאם הוא ייקח את הבינוניים ומעלה וירוץ איתם, כל הכיתה תהיה יותר גבוהה. תמיד יהיו חלשים וחזקים. אז צריך לטפל גם בחלשים, יש בנות שירות, אנחנו לא מפקירים אף אחד, אבל מורה שיתעסק כל היום בחלשים, כל הכיתה תהיה יותר חלשה. זה פשוט. אגב, התרבות המערבית היא מאוד כזאת. היום מתעסקים בעיקר בחלשים. את כל הכסף משקיעים בחלשים, את כל הזה, וכתוצאה מזה מפסידים המון. זה התרבות המערבית. תשימו לב היום, גם אנחנו קצת חוטאים בזה. תראו כמה ישיבות היום קמות, ישיבה סביבתית וטיולית ואומנות וזה. כמה ישיבות היום שישבות מבנות גמרא, מעיון כמו שצריך, שמפתחות מצוינות? כמה? עכשיו שחזל אמרו לנו, אלף נכנסים להוראה, אלף נכנסים לתלמוד, אחד יוצא להוראה, אני מניח שהם לא חשבו שאחד יוצא, זה מדרג, נכון? אז אחד יוצא גדול הדור, והוא ההמשך של הדור הבא. ומתחתיו יש 100 ראשי ישיבות, ו100 ראשי ישיבות תיכוניות, ו100 רמים, וכנראה גם יש 100 בקצה שיושבים על הברזלים, נכון? יש נוער שוליים. כנראה, תוך הפירמידה הזאת של אלף, יש שפיץ למעלה אחד, יש למטה. למה מוכוונת שיטת הלימוד בבית המדרש? לטפל במאה האלה למטה שלא יברחו לנו לכר חתולות? וליבי ליבי עליהם, וצריך לטפל גם בהם? אבל שיטת הלימוד של בית המדרש, למה היא מוכוונת? לאלה או שהיא מוכוונת להוציא את האחד בקצה? היא מוכוונת להוציא את האחד בקצה. כי בלעדיו לא יהיה את הדור הבא. ועוד פעם, זה ודאי שזה לא אומר שזה מתאים רק לו, זה מתאים להרבה מאוד, וכמו שאמרתי, זה פירמידה. אבל לוקחים בחשבון שגם יש בסוף מה לעשות. ואם בית המדרש יתעסק עכשיו, יגיע את כל ראשו, איך הוא מטפל, אני אומר את זה מסימן שאלה, אני, ככה, זה, ככה אני גדלתי, זה החינוך שאני קיבלתי. אני יודע שאני, מה שאני אומר, זה דברים שמחלוקת. אני חושב שאם בית המדרש היה מתעסק, ואיך הוא מונע, יכול להיות שהוא היה מצליח למנוע את המאה, והיה משאיר את כולם בתוך העניין, אבל הוא לא היה מוציא את האחד הזה, וכנראה גם לא את המאה למעלה את ראשי את גדולי הדור. כי הוא היה מלמד אותם שטיינזלץ, והיה מלמד אותם זה, והוא היה מלמד עכשיו שיעורים חבורס בעיון, כי מה, חבורס בעיון, אז יש כמה כאלה שלא מרוכזים, וזה, והם נעלמים לי. אז שוב, אני לא אומר, זה לא שחור לבן, צריך איזונים, אנחנו מטפלים גם בפחות טובים, הזה, אין גם טובים לא טובים, יש אחד שיותר טוב בזה, יותר טוב בדברים אחרים, מטפלים בכולם, אבל כן, הציבוריות מוכוונת לכוחות החזקים ואותם לקדם, כי ההבנה היא שאם אנחנו נקדם את הכוחות החזקות, עכשיו זה נכון גם בכלכלה. תראו איך תוקפים היום את הטייקון, זה הקטרים של המשק. אפשר, אתם רוצים לחזור למצב של קיבוץ, של קומוניזם, אז כולם מיונים, זה בסדר גמור, יש שוויון נפלא, לא יהיו פערים בין עניים לעשירים, כולם מיונים. אז אני לא הולך עכשיו לקפיטליזם חזירי, ואני לא אומר עכשיו שאנחנו ודאי רוצים מדינת רווחה, ואנחנו ודאי מעניקים איזושהי חגורת בטיחות לכל אזרח במדינת ישראל שיוכל לחיות בכבוד, באיזו צורה מינימלית. אבל ברור שאנחנו משקיעים לטפח את הכוחות החזקים במשק, הם מפתחים לנו את כל הכלכלה, ובסוף כולנו יותר, יש למישהו פה ספק שהיום אנחנו כחברה הרבה יותר עשירים מאשר לפני, כשאני הייתי ילד. היינו אוכלים קרטיב בראש חודש ומעדן בשבת. היום אני שכל בוקר אוכלים, את הבוקר אוכלים מעדן. אני חושב, נדמה לי שאנחנו לא עשירים גדולים. זה נורמלי לחלוטין. היום לכולם יש מכוניות, וכולם טסים לחוץ לארץ, וכולם זה, לא אנחנו, מקומות אחרים. החיים הרבה יותר טובים, עדיין יש פערים. ודאי שהעשיר היום יותר עשיר מאשר פעם. אני ודאי יותר עשיר מאשר אני פעם. אז עוד פעם, אז התרבות המערבית היום היא כזאת שמתעסקת, כן, היא רודפת את הטייקונים והיא נלחמת בהם, וזה זה מילה מגונה היום, כסף וזה, וכולם מתעסקים בחלשים, אנחנו רק משקיעים ברעיון. א' ב', תשקיע במצוינות, תשקיע בבתי ספר למתמטיקה, תשקיע, אתה רוצה לפתח את השוק. כן, בתי ספר למצוינות צריכים לקבל יותר מאשר בתי ספר אחרים. היה לי ויכוח עם נפתלי, אמרתי, אני מאוד מקבל את הגישה שלך, נפתלי בקטע הזה באמת, אבל תבין שיש גם אליטיזם בתורה. כמו שאתה רוצה לטפח מצוינות במתמטיקה, ואתה נותן יותר כסף, בסדר גמור, תבין שיש גם ישיבות גבוהות, ויש גם תלמודי תורה, ויש גם מקומות שרוצים להצמיח מצוינות בתורה, וגם את זה אתה תמריץ. אני בעד מצוינות, המצוינות בכל התחומים, זה לא יכול לעצר בתורה. אז זה אמרתי קצת עגבניות, כי זה, התחלתי להגיד, זה התרבות המערבית, אני חושב שגם אצלנו, בלא מעט מקומות זה קנה שפיטה. ואני זוכר כנער, את המוסר שקיבלנו. ברחנו מהעם, התנתקנו, איזה, ונרד אל העם, ונחזור. אני גם לא יודע מה זה לרד, אני לא יורד בשפה. אני מקסימום הולכים אליו, אף פעם לא יורדים אליו. אנחנו עולים. ואני חושב שכציבור מותר לנו לטפוח אצלנו לעשות, זה לא עניין אישי, זה לא אנחנו. אתם כולכם גדלתם בתוך זה, זה לא, אין לכם מה להתגאות בזה בעניין אישי. ברוך השם, זכינו לגדול לתוך בתי המדרשות האלה, לתוך השקפת העולם הזו, זכינו לשאת את האמת הגדולה הזאת לעם ישראל, אנחנו צריכים להיות מצוינים בה. וכן, אני כתבתי מאמרים וכעסו עליי בכנסת שמגיע לנו יותר. לא לנו. אני רוצה שמדינת ישראל תשקיע, כן, זה, פה מגדלים את החיילים של הדור הבא. גם את החיילים בצבא, אבל גם את החיילים בכל הצבאות האחרים שמדינת ישראל צריכה. כאן מגדלים את האנשים שיסעו בעול של החברה הישראלית מחר. ובבית הגידול הזה צריך להשקיע. כל שקל שהמדינה תשקיע בו יהיה שווה 5 שקלים. כמו שהיא משקיעה בבית הספר לרובוטיקה, היא צריכה להשקיע בישיבות. כי זה מגדל את האנשים שיחזיקו את עם ישראל בדור הבא. בכל המישורים. זה מקום משהו. בשביל זה אנחנו צריכים להיות טובים, אנחנו צריכים כן, זה באיזשהו מקום ללכת קצת עם חזה נפוח, עוד פעם, כמטאפורה, לדעת שאנחנו ברוך השם מחזיקים באמת גדולה, ולהתנסה איתה. עוד פעם, אני אומר עכשיו הרבה דיוק, מה ההבדל בין התנסות חיובית לבין גאווה שלילית, אפשר וצריך בעיקר לחשוב על זה, כל אחד לחשוב עם עצמו, מה המשמעות המעשית של זה. אבל לי זה ברור. אז לא זרקתם עליי עגבניות, אני מודה לכם מאוד. נורים להערכה.
איפה?
חבוד.
אתה שמתי לי באחד הדברים שהכי חזרו בשיחה איתך, זה העניין הזה שלא להיות אחד בפרח בלב, שיש אידיאל מסוים וצריך לבוא ולכת אליו, וצריך לבוא ולחתור אליו, להצטרף, נכון? עכשיו, באיזשהו מובן, נראה כאילו אתה נפרד וגם כמובן המפלגה, היא נורא ברור כאילו לכולם שהדגש הדתי חייב להיות חשוב. אבל די כנראה כאילו משדרים שהלא זה מפלגה של כל העם וזה מפלגה של כולם. ובאיזשהו מובן גם בהרבה מאוד דברים גם מציגים נורא אידיאל כזה של אידיאל של ממש יש תוכנית נורא מסודרת לגבי הפן המדיני, איך להרגיע את המצב, תוכנית ההרגעה קראתם לזה. ובכלל יש לכם הרבה 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 המון תוכניות במצע שאתם בעיקר מחדדים אותם לפני הבחירות, אבל מה קורה בשטח? מה, כאילו, איזה מין משחק אתם משחקים פה? זה דבר שאני באמת לא כל כך מצליח להבין. מה בין מה שנקרא, מה שאתם טוענים שאתם עושים לגבי מה שקורה בתכלס? איפה פתאום? בעצם מה שאני אומר, תדעת מה הקווים האדומים שלכם? מה צריך לקרות? אם זה קורה, אז זה אומר שאנחנו לא יכולים להישאר בממשלה.
עשית עכשיו סלט ירקות בין 4 שאלות שונות.
כל כך הרבה שאלות.
אתם רוצים קצת יותר תכלס, טוב, קצת יותר פרקטיקה. אני לא אוהב בכלל את השיח של... אני קודם כל יודע לומר לכם את דעתי, את עניות דעתי, בסדר? אני לא יודע לדבר עכשיו בשם המפלגה, זה בסדר, תודה. תודה. אני לא יודע לדבר עכשיו בשם אחרים, אני יודע לדבר בשם עצמי. באופן טבעי, כמו שהציונות הדתית היא הטרוגנית, היא מורכבת ומגוונת, ויש בה כאלה וכאלה, אז גם בחברי כנסת אצלנו במפלגה יש כאלה וכאלה, וזה מה שיפה. אנחנו יודעים לדור בכפיפה אחת, אנחנו בסוף ציבור אחד עם המון נפתה, ועדיין אין ספק שנפתה נמצא במקום אחד, נמצא במקום אחר, אנחנו יושבים ביחד, אבל אני יודע לייצג את דעתי. אני דווקא אתחיל מהסוף, אני מניח שזה מה שבעיקר מעניין, התכלס. אני חושב שזו טעות קשה לדבר בשפה של לפרוש מהממשלה או לא לפרוש מהממשלה. את מי אני דופק אם פרשתי? אני בכלל לא מדבר בשפה הזאת. ואני חושב שזה מיותר. זאת אומרת, הפרישה היא, עושים אותה במקום שבו כבר אין לי יכולת להשפיע. אלא מה, אני לא יכול לקחת אחריות. קוראים כאלה דברים נוראים ואיומים שאני לא יכול לקחת אחריות. אז אני צריך את נפשי להציל. אני פורש, אני לא נושא באחריות, אני הולך. בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, יש לנו כוח כמעט בלתי מוגבל. אני לא רוצה להגיד בלתי מוגבל, כמעט בלתי מוגבל. קואליציה של 61, שלא קיימת בלעדינו, כרגע לראש הממשלה אין חלופות, הוא מאוד מאוד רוצה להכניס מפלגת העבודה, הוא עובד על זה קשה מהיום שהוא הקים את הממשלה, הוא מוכן לתת להם הרבה מאוד, לפני סוכות הם כבר היו עם סיכומים ממש, על תיקים ועל ועדות ועל הכל. וזה תלוי כרגע השאלה אם מפלגת העבודה תיכנס או לא תלויה באדם אחד מלבד, קוראים לו בוז'י, הרצוג. וכרגע הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא יכול, לא נותנים לו מפלגה שלו. אין שום קשר למה אנחנו נעשה או לא נעשה, לשאלה אם מפלגת העבודה תיכנס מחר או לא. הוא רוצה אותם, גם אם אנחנו נשב כמו תתלך, כמו דגים, ולא נעשה שום דבר, הוא רוצה אותם. ושוב, אם הוא יצליח להכניס אותם או לא, זה תלוי אך ורק בבוז'י, זה לא תלוי בכלל בנו. זה אומר שיש לנו המון כוח, המון יכולת להפעיל מנופי לחץ מתוך הממשלה, מתוך המערכת הפוליטית, ואנחנו צריכים להשתמש בהם הרבה יותר מה שאנחנו משתמשים ממש. אנחנו לא נמצאים במקום של לדבר על פרישה, זה אידיוטי. מה, את מי אני פרשתי, אז מה, דפקתי את אגד. אני יכול להשפיע מתוך הממשלה היום על דרכה. כמעט בכל התחומים. כשאנחנו בלילה האחרון של המסע ומתן, הצבנו את הילד שקד שרת משפטים כקו, אז היו אצלנו שם, אתם מתחילים את החוט יותר מדי, החבל יקרה, החבל לא יקרה, החבל עכשיו ארוך, כאורך הגלות. אין לביבי אלטרנטיבה, עוד יום מחר הוא צריך לחזור לנשיא ולהחזיר לו את המנדט. אין, אני יכול לבקש את הירח, אני אקבל. וקיבלנו את שרת המשפטים בניגוד לכל הסיכוי. אני אומר לחבריי כל הזמן, וזה אני אומר לשאלתך, תכף אני אענה לחלק הראשון של השאלה שלך. אנחנו יכולים וצריכים מתוך הממשלה לעמוד יותר על שלנו ולדרוש יותר, גם בנושא המדיני וגם בנושא התורני, הדתי. אז האמת היא שבנושא הדתי, בסך הכל קוראים דברים טובים. תקציב הישיבות, בסי, והכוללים, ותלמודי התורה, החזרנו קצבאות ילדים, ושינינו תורה, הרבה דברים בתקציב. תקציב הרי משקף סולם עדיפויות של חברה, נכון? אמרתי קודם, אין דבר כזה, אין כסף. לאן מתעדפים אותו? בתקציב קובעים, למה שמים כסף יותר ולמה שמים כסף פחות? אז זה שאלה של ערכים. המון דברים בתקציב הקודם היו מעוותים ושקפו עולם ערכים מעוות, ואני חושב שתיקנו אותם. בממשלה הזאת. דברים שקשורים באמת לעידוד של משפחות, אז זה גם הקצבאות וגם ההנחות בארנונה ובמעונות, כל מיני דברים שבעבר זה, ואני חושב שברוך השם, לאט לאט נשים יותר ויותר טובים, הם בולמים גם הרבה דברים שהתמודדנו איתם בכנסת הקודמת. אני הייתי בחוץ על זה, אבל כמפלגה התמודדנו עם זה. עיקר כאבי הבטן שלי הם בתחום המדיני. זה הקפאת בנייה, זה המשך הדבקות, אני לא יודע, זו מילה, דבקות זו מילה טובה, לא יכול להשתמש בה לדברים שליליים, אבל המשך ההצמדות של ראש הממשלה לטיפשות הזאת של חזון שתי המדינות, מדינה פלסטינית, אני לא רוצה להיכנס אתכם פה, יש לזה השלכות אסטרטגיות חמורות מאוד, הרבה בחינות עירורי עבירה קשים מעבירה. והנזק התודעתי שראש הממשלה עושה בשחיקת העמדה הישראלית, גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ, הוא יותר חמור מהרבה דברים אחרים שקרו בשטח. תראו, עד שבא נתניהו היה ברור גם לעולם וגם בעם ישראל שיש ימין ויש שמאל. וכשיש השמאל בשלטון אפשר לדבר, אין מה לדבר. בא ראש הממשלה בנאום בר אילן, באיזשהו מקום יצר מצג, כאילו יש איזה קונצנזוס בחברה הישראלית מקצה לקצה, מימין ומשמאל, שהפתרון לסכסוך היהודי ערבי במאה שנות ציונות עובר דרך חלוקת הארץ. אין יותר ימין. יש שחיקה עצומה, גם שחיקה תודעתית פנימה, חינוכית של עם ישראל, בקשר לארץ ישראל וכמובן גם זה מעמיק מאוד את המחויבות הבינלאומית שלנו, כי העולם אומר, סליחה, אם אתם אומרים שזה הפתרון הנכון והצודק והמוסרי, אז מה, יש לכם בעיות ביטחון, אל תבלבלו את המוח, קבלו עוד איזה כיפת ברזל ועוד מיליארד דולר וחבילת סיוע אמריקאי ועוד איזה כמה ערבויות כאלה, תעשו את זה כבר. הרי אתם יודעים, הימין אצלכם יודע שזה הפתרון הצודק והמוסרי בסוף, ששם צריך לחתור. הם מדברים על צדק ועל נרטיב, אנחנו מדברים על ביטחון, ביטחון אפשר לפתור. אז זה נזק תודעתי עצום, עצום. לא פחות, לפעמים הוא היה יותר גרוע מחלילה מדברים מעשיים. ואני באמת חושב שבעניין הזה, אני אגב, אומר דתי, אני חשבתי במסע ומתן שאנחנו לא צריכים להיכנס לקואליציה. על הרקע הזה. אמרתי, נפתלי, בוא נשאר בחוץ, נמנה אלטרנטיבת ימין שלטונית, ונראה לעם ישראל שאפשר אחרת. נפתלי, יש את הכישורים, את היכולת, אני חושב, לייצר מנהיגות כזאת. אבל נכנסנו, ונבנתה קואליציה. ואחרי שנבנתה קואליציה, זה חוסר אחריות עכשיו לצאת, ואי אפשר בחירות כל חצי שנה, אנחנו צריכים גם לנהל מדינה, צריך לזכור את זה. אבל יש לנו את היכולת מבפנים היום להשפיע על רוב הדברים האלה. לא צריך לצאת. שוב, לצאת אתה יוצא כשאין לך השפעה בפנים, אז אתה יוצא, או שההשפעה שלך היא מינורית, היא קטנה, אל מול הדברים הגדולים שאתה כביכול שותף בהם, הדברים הקשים. אני מרגיש כרגע שאנחנו לא מצינו עוד פרומיל מהיכולות שלנו בתוך הקואליציה להשפיע. אני, השיח שלי כל הזמן זה איך אנחנו מפעילים יותר ויותר מנופי לחץ. עכשיו, זה לא שחור לבן, זה לא שאנחנו יכולים להציב עכשיו כל יומיים קווים אדומים ולדרוש וזה, זה לא עובד ככה. אנחנו לא יכולים לכפות את כל השותפים שלנו כל יום על משהו אחר. אבל אנחנו מפירות שיכולים להפעיל יותר מנופי לחץ פוליטיים. זה כבר שאלה של התנהלות פוליטית חכמה. כדי לשנות את המדיניות של הממשלה הזאת, אני חושב שעיקר, שוב, מה שלי כרגע מציק זה הנושא המדיני, בנושאים אחרים אנחנו די... הנושא המדיני והנושא המשפטי, בנושא המשפטי עושים הרבה דברים חשובים, זה תדעו. באמת, המון דברים חשובים בנושא המשפטי, סתם, ממש עכשיו מינו שופטים, למעלה מ-80 שופטים, זה מהפכה, תדעו לכם, מתחילים בתי משפט שלום ומחוזיים, יש כמה חוקים שאנחנו מעבירים עכשיו, בכלל, המערכת מתרגלת לעבוד בצורה אחרת, בפברואר, למניינה, מתחלף להיות משפטי, בהנחה שנצליח מה שאנחנו רוצים, זה בכלל יהיה משהו אחר בכלל, דיברנו קודם על הדומיננטיות של מערכת המשפט, התיקונים שעושים שם תיקונים נפלאים, ושוב, בדברים שהם לא מספיק טובים, יש לנו המון המון יכולת, אני לא צריך סרטט קווים אדומים, אני לא טרמפיסט. אני לא טרמפיסט בעגלה שנקראת מדינת ישראל, זה קשור למה שדיברנו קודם. יש טרמפיסטים, טרמפיסט יכול להיות פה שתי התנהגויות. אחד, שהוא יושב בשקט, לא נעים לו לדבר, הוא לא מבקש להדליק רדיו, זהו טרמפיסט, חושב מאחורה בשקט, איפה שהאוטו לא נוסע שם. תכונה השנייה של טרמפיסט, שכשהאוטו קצת לא נוסע לכיוון, אז פשוט יורד. אני לא טרמפיסט. אני לא טרמפיסט בעגלה שנקראת מדינת ישראל. אני בעל בית כמו כל אחד אחר. יש לי את כל הזכות לריב עם הגלון על המושכות. אני לא יושב מאחורה בשקט. מצד שני, אני גם לא קופץ כל פעם שזה לא מוצא חן בעיניי. אני לא הפסקתי להגיד תפילה של המדינה אחרי הגירוש מגוש קטיף, ולא כל דבר שהמדינה עושה, אז אני כבר לא חלק ממנה. אני שלי, ואני חלק ממנה, ואני נלחם על דרכה, ויש לי את כל הלגיטימציה והתוקף המוסרי להילחם גם על ההנהגה שלה. ואני אומר אותו דבר גם בקואליציה. אני לא טרמפיסט. אני שותף בדיוק כמו כל אחד אחר. ובדיוק כמו שכך לא נרשה לעצמו, הוא לא רצה מתווה גז, אז לא היה מתווה גז. ואחרים, כל אחד זה, וחרדים רוצים זה, כל אחד משיג את מה שהוא משיג. וגם אנחנו צריכים לדעת לעמוד על שלנו, ולדרוש ולקבל. אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו עושים את זה. אמרתי קודם, לדעתי לא מספיק, אנחנו בפירוש יכולים וצריכים לעשות יותר. זאת נקודה אחת ביחס לשאלת הקווים. אני לא מסרטט קווים, אני לא קובע שכשהאוטו יגיע פה אני קופץ. זה בעיניי מיותר לחלוטין. אני יודע בדיוק לאן אני רוצה להגיע, אני קובע את המטרות, אני קובע את היעדים, ואני אומר, אנחנו צריכים להשתמש יותר בכוח הסגולי שיש לנו בקואליציה, ומה לעשות בקונסטלציה הזאת יש לנו מאוד כוח, צריכים להשתמש בו יותר. עכשיו, השאלה הראשונה שלך, ואני אשתף אתכם אולי בעוד חוויה, גם כן, אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים בכנסת, זה מצד אחד להישאר עם חזון גדול, ומצד שני להבין שהיישום שלו בעולם המעשי הוא איתי מאוד. עקב בצד אגודל, שני צעדים קדימה, צעד אחורה, פשרות. מה לעשות, אתה חי במשטר קואליציוני, צריך להגיע להבנות, לפשרות, לזה, אתה קצת מוותר פה, קצת מוותר שם, ובסוף מתקדם. ויש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שבאים לפוליטיקה עם אנשי חזון, אני לא רוצה להגיד פה שמות, ולא הצליחו להוריד את החזון הזה למעשה, נשארו אנשי חזון, הפתרו בכנסת וצעקו 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 ונפלטו החוצה. מצד שני יש אנשים שנשאבו מהר מאוד אל העסקנות המאוד מאוד מאוד רדודה והפכו לעסקנים כל היום. עכשיו הם עושים דברים חשובים וטובים, כל היום מטפלים בדברים קטנים. היכולת מצד אחד להישאר עם החזון הגדול מול העיניים, עם השאיפות הגדולות, עם הרצונות הגדולים, עם האמת הגדולה, אבל להבין שאנחנו לא בבית מדרש. אתה שואל אותי אם כל מה שאני רוצה קורה, מה פתאום? בעזרת השם יקרה עוד אורך שנים. אי אפשר לבוא לפוליטיקה ולחשוב, שמה, יש לי אמת גדולה, אם מחר בבוקר האמת הזאת לא מתממשת, אני יוצא חוץ. ברוגז. זה לא עובד. ודאי. צריך לדעת מה האמת הגדולה שלנו, ומה החזון שלנו, ומה השאיפות שלנו. צריך להבין שאנחנו מתקדמים לשם בשלבים, לאט לאט. עוד פעם, לא לעזוב את החזון מצד אחד. מצד שני, גם לא להיות, שלום עכשיו חוטים מזה שהם רוצים שלום עכשיו, כל עכשיו. גם אנחנו קצת חוטים, רוצים משיח עכשיו, אם הוא לא בא, אנחנו מתעצבנים. קצת סבלנות, דברים באים. אני חושב שאנחנו בהחלט מתקדמים אל עבר האמונות, הדברים שאנחנו מאמינים בהם.
לגבי הפרשה של
יצחק,
שהוא מתחיל לדבר עם ינון מגל, אני רוצה לשאול, האם זה שהוא הרגיש צורך לפרוש, האם זה בא נטו בגלל העליהום התקשורתי המאוד חזק שהיה עליו, כי הרבה כאילו ח"כים ומקסימום, אפילו שרים מקסימום פרשו בממשלה ונמשיכו להיות חקורים וזה. האם זה שהוא פרש, זה נטו בגלל העליהום התקשורתי שלא היה שווה אפילו נחום ברנע בשידור חי, דיבר לא יפה. האם זה רק בגלל זה או רק בגלל שאנחנו כמפלגה דתית וזה, יש לנו יותר סטנדרטים וגם מעניינתי לדעת, למה לא שמענו אתכם מתבטאים בנושא?
אני אגיד לך, הסיבה שהוא פרש, דיברתי איתו על זה, זה באמת המשפחה שלו, העליהום הגדול שעשו עליו, וההבנה שלו שהם, הוא יצא נגדם, הוא נורא הרגיז אותם, כי הוא מישהו משלהם כאילו, בתוך הברנצ'ה של התקשורת, ואיך הוא לא מתבייש עכשיו לרתום את הכוחות, דיברנו על זה קודם, את היכולות שהוא צבר שם פתאום בשירות של הצד השני, והם סימנו אותו כמטרה, ומבחינתם עד שהוא לא, עד שהם לא היו מורידים אותו ולא היו מפסיקים, בסוף הוא אומר, יש לי אישה, יש לי ילדים, באיזשהו מקום היה חייב לוותר, להיכנע כאילו, לעזוב את הכנסת, ואתם רואים שעכשיו אנחנו לא מדבר על זה, ואני מעריך שעוד חודש אף אחד לא יזגוש את הפרשייה כזאת, הוא יוכל לחזור לחיים הפרטיים שלו. זה, אם אני מבין, זאת הסיבה שהוא פרש. אני הצטערתי מאוד שהוא פרש. שוב, אני יודע לייצג פה את דעתי. אני כן פרסמתי בתחילת הדרך. כתבתי על זה, יש אגב משני הצדדים, גם מהציבור התורני, שאני נוהג בסלחנות יתר. אני רוצה להבהיר שבעיניי הדברים שיוחסו להם חמורים, אנחנו כציבור שמוסר את הנפש על ערכי הקדושה והמשפחה, לא מקילים ראש לרגע בדברים האלה. אבל בעיניי, העובדה שהבן אדם מסוגל להגיד חטאתי, בשנייה, בלי להתפתל ובלי להאשים ובלי לזה, פשוט לבוא ולהגיד אני לא בסדר, הוא דיבר איתי בטלפון, ממש במושגים של תשובה. אדם שהוא בן תשובה. אמרתי לחבר'ה, אפשר להתווכח, אפשר לשאול שאלה, האם נכון להיפתח לציבור חילוני או לא. שאלה, לא אומר לכם דעתי עכשיו. אבל ברגע שהחלטנו שאנחנו נפתחים, אז מה חשבנו? מה, אנחנו לוקחים חילוני שרוצים לבוא אלינו. אינו, הוא, אגב, בתהליכים של חזרה ותשובה בהרבה תחומים. שומר שבת, יש לו בחינוך דתי. התחום התרבותי, אתם יודעים שהוא הכי קשה. הרבה יותר קל לאדם לקבל על עצמו החלטות מעשיות, לשמור שבת, וזה, זה דברים מעשיים. התרבות, יש לו מעגל חברתי, ההרגלים, המסיבות, האלכוהול וכולי, זה הרבה יותר קשה, זה שינוי תרבותי שהרבה יותר קשה, ואנחנו גם מגיע בסוף. מה חשבנו? הבאנו חילוני, מה חשבנו? שנקבל איזה נזיר ממנזר שתקנים? מה לא אדם, חילוני, שבא מעולם נורא, באמת עולם נורא, תקשורת עולם נורא, והיום הכי רחוק מקדושה שיכול להיות. היו דברים בעברו, והוא יודע לומר בוודאות, ברגע הראשון, סליחה, טעיתי, זה לא בסדר, אני רוצה לחזור בתשובה, זה האמירה, במילים האלה. אני מבקש הזדמנות לתקן. בעיניי, אז אני לא רוצה להגיד דוד המלך, דוד המלך שילם מחירים, מת לו תינוק, הפסיד את המלכות לאבשלום, וזה, לא כל כך מה יסלחו לו. וגם ינון, אני אמרתי לו, וזה ברור שהוא היה צריך עכשיו, חובת הוכחה הייתה עליו, הוא היה נשאר, שאכן יש פה תהליך של תשובה אמיתית, ולא משהו מהשפה ולחוץ. אבל שוב, צריך להוכיח, אנחנו שוב על שוב. אבל אני, ברגע הראשון, אני אגב חושב שלדור שלנו, לדור התשובה והגאולה, של פרשיות ניצבים וילך, המסר הזה של תשובה, של תיקון, חשוב יותר מכל מסר אחר. השדר הזה לעם ישראל. כן, שאפשר לתקן. מאלה צריך, יש לנו תביעה, אנחנו נתבעים לתקן, כיוון שאפשר לתקן. זה מסר הכי חשוב היום לדור שלנו. אנחנו דור התשובה והגאולה. אז אני לפחות חשבתי, שוב, ברגע שהוא בא ואמר, אמרתי, ינון, אני, עוד פעם, היה לי כאבי בטן קשי, וכאבתי מאוד את הזה, זה לא כיף, זה לא כיף, שאלו מה, הוא יכול לייצג אותך, הוא יכול זה. אבל אחרי שהוא פה ואחרי שהוא זה, אני ראיתי כמשהו מאוד מרכזי את העמידה שלו, החרטה והנכונות לקבל על עצמו לאבא, ואתם יודעים, יש לו רק, הסיק רק עוזרים בלשכה. הוא לקח מזכירות, לא לקח זה, זאת, הוא, יש דברים שהוא כנראה הכיר גם בחולשותיו, והחליט שהוא באמת רוצה תיקון בעניין. ואני חשבתי שזה מאפשר לו להמשיך, עוד פעם, כמובן, עכשיו נטל ההוכחה יהיה עליו. סופו של דבר, כשהוא ראה שזה מתפתח עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, והכל זה שטויות, אתה מבין, זה אנונימי בכלל. שום דבר שאני מתבשר, אני אומר, לא תיפתח אפילו חקירת משטרה בשביל הסיפור הזה. אבל הוא הבין שזה לא ייגמר, הם לא ירדו ממנו עד שהוא לא... עכשיו גם פה, אני אומר, בתוך המפלגה, היו דעות שונות. לא רק בחקי. אני אומר, אני כתבתי פוסט, אני אגיד לך גם, היה פוסט שרציתי לכתוב ולא פרסמתי. כי לפעמים אתה מרגיש שזה אוי לי מיוצרי ואוי לי מייצרי. כי אם אני אצא להגן עליו יותר מדי, אז יגידו שאני מקל ראש בקדושת התא המשפחתי. ואם אני אצא נגד התקשורת, אז יגידו שאני... אם אני אצא נגד התקשורת, אז יגידו שאני מגן עליו. ואם אני... הרי לי ברור שהיה פה, בסדר, לינץ' תקשורתי, היה כאן סיכול ממוקד שניסו לעשות לינון, ניסו לעשות הבית היהודי, זה ברור. אבל מה שלא היינו אומרים פה, היינו חוצבים ברגע שהוא כבר החליט ללכת, אז הוא כבר החליט. אני הצטערתי, אני ביקשתי ממנו שיחזור בו, שישקול את זה שוב. ברגע שהוא החליט מנוי וגמור, אז מה, אני אעשה ונתפוצץ עם כל העולם? שוב, אני כתבתי, התחפש כאן לפייסבוק, אני כתבתי דברים, זה קיבל לא מעט ביטוי, אני חושב גם בתקשורת. ועוד פעם, חטפתי מכל הכיוונים, חטפתי מארגוני אנשים ומהזה שאני תומך בו, וחטפתי מהתורניים שאני לא מספיק. מהתורניים, אז זה קשור אולי למה שדיברנו, אני כנראה יש לי מספיק ביטחון עצמי בזה שאני תורני, אני לא צריך לרוץ להוכיח את זה, אני לא צריך לרוץ לשכנע את כולם שאני מזועזע. אני באמת מזועזע, אבל אני לא מפחד להגיד שבעיניי הערך של תשובה יותר חשוב מדברים אחרים. לכן אני עצוב מאוד שהוא עזב. איש מוכשר מאוד, עם יכולות גדולות מאוד.
שאלה אחרונה, כי אנחנו...
הולכים לרקוד, במנה האחרונה.
מאחוריך יש מפה של ארץ ישראל. בגישה התיכונית יש פה מגמת ארץ, יש להם גופה. איזה כיף להיות במגמת ארץ, כל שנה יש פחות חומר. עכשיו, אחרי האינתיפאדה הראשונה, כי עם ישראל יצא, עם ישראל, ממשלת ישראל שהייתה...
מאוד מעניין יש לכם.
החליטה לצאת לאוסלו. אחרי האינתיפאדה השנייה, ממשלת ישראל הנבחרת החליטה לצאת לגירוש. איך אנחנו מעונים את זה שאחרי האינתיפאדה השלישית, ממשלת ישראל לא תעשה צעדים נוראיים כמו חלוקת דפקטו של ירושלים וכו'. ושאלה שנייה שקשורה, איך יכול להיות שכיכר שונה... כיכר שונה כיכר שונה בבלטו, עלות פיקוד מציע לתת נשק לערבים והמינהל האזרחי חושב על תוכנית לצאת, לתת שטחים בשטחי, זה פשוט הזוי.
טוב, אז אתה מדבר עם האדם הלא נכון, כי אני חשפתי את זה, הרי שאלוף הפיקוד הוא אלוף הפיקוד, וחטפתי על זה, יש שם. הוא לא מכחיש. לא, זה שזה רוני נומה, הוא לא מכחיש. דובר צהל מכחיש את זה שנזפו בו. דובר צהל מכחיש את זה שהוא ננזף. העובדה היא שלמחרת הוא כבר אמר דברים הפוכים.
אז הוא מכחיש.
לא, הוא אמר את הדברים. אמר את הדברים. בואו נעשה את רגע מסודר. לצערי הרב מאוד, ופה זו דוגמה לכוח פוליטי שהפעלנו. באמת, אצל ראש הממשלה היו מחשבות למחוות. שכללו העברת 1.6%, 440 אלף דונם משטחי C, שטחי A ו-B. עבדך נאמן הוא זה שפוצץ את זה. אני נתתי את זה לאופר חדד. נכון, אני אומר עוד
פעם.
אז אנחנו מצאנו דרך לפוצץ את זה בתקשורת. אחר כך הודענו לו חד משמעית. אתה דיברת על כזה מדורים, הודענו לו שעם זה אנחנו לא יודעים לחיות. אז אתה יודע לו בקבינט, ולכן זה נעצר. בסדר, אז זה דוגמה. עכשיו, להגיד לך שאני רגוע, ודאי לא, זה על השולחן. זאת אומרת, כרגע הצלחנו להוריד את זה כי אמרנו לו, אדוני, יארג ואל יעבור. אבל מחר בקונסטלציות אחרות, בסדר, אתה שואל אותי איך נגרום לזה שזה לא יקרה? איך? שיהיו לנו 30 מנדטים. אין דרך, בסוף פוליטיקה, אנחנו שם. אז היום יש לנו כוח סגולי, אני חושב שעם 8 מנדטים היום יש לנו הרבה יותר כוח משהיה לנו 12 מנדטים בקונסטלציה הקודמת. שוב, בגלל הקונסטלציה המאוד מיוחדת של הקואליציה הנוכחית שנותנת לנו בתוך הרבה מאוד כוח. אבל אתה שואל אותי איך ראש הממשלה, אז אני חוזר לתחילת השיחה, ואני אמרתי קודם שאני לא רוצה להגיד שמות, אבל זה הדוגמה הקלאסית, שאיפה שאין תורה זה לא מחזיק מעמד. ראש הממשלה כתב את הספר מקום תחת השמש, והוא בן של מישהו הציע לי לתת לו איזה מתנה למולדת, לקנות את הספר מקום תחת השמש ולתת לו את זה, אני אעשה את זה, אני אחכה לבן שלו ואני אתן לו איזה אחר כבוד במליאה. ואני אמליץ לו, זה ספר חשוב שכדאי לו לקרוא, אולי גם ילמד מזה משהו. והוא בן של פרופסור בן ציון נתניהו, שהיה איש ערכי מאוד, אידיאליסט גדול, והוא הלך לאיבוד. כי איפה שאין תורה, עכשיו תראו, שיהיה ברור, בואו לא נזלזל, הוא אדם מוכשר, הוא אדם גדול, אבל הניסיונות הם גדולים, הלחץ הבינלאומי הוא אדיר, וכשאין לך ביטחון עצמי מלא בצדקת הדרך, שוב זה קשור לכל מה שדיברנו פה, היכולת לעמוד היום מול העולם, לא עם תירוצים של ביטחון, כן נקים, אבל לא עכשיו, כי עכשיו עוד לעמוד מול העולם ולהגיד ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לא תקום מדינה פלסטינית יורק. צריך אומץ. חבר'ה, צריך אומץ. זה לא מצחיק, באמת. יהיו סנקציות, יהיו זה. אני אומר בהפוך על עבור, אני חושב שזה יעבור לך. אנחנו מזמינים, אמרתי לכם את זה קודם, אנחנו מזמינים עלינו את הלחץ הבינלאומי ומזמינים עלינו, כי הרי גם אנחנו מודיעים שזה הדבר הנכון, אז תעשו אותו, לא עושים להניש אתכם. העולם עובר בו עולם דתי, שהוא דיבר על הנצרות. גם בכתבי הדת שלהם, אצל הנוצרים זה כתוב, יודעים שארץ ישראל שייכת לנו. אם רק נדבר במונחים האלה של צדק, של, של, של תנ"ך, של היסטוריה, ניכרים דברי אמת. אבל מהנקודה הנוכחית זה צריך אומץ. חבל לכם על הזמן כמה אומץ. באמת אני לא מקנה בראש הממשלה. יכולת לעמוד מול כל העולם, יהיו כאלה שאומרים לך, תשמע, חיטה לא יהיה לנו אם אנחנו נסתבך עם ארצות הברית. עזבו נשק. ואם שאנחנו מייבאים הרי את כל החיטה, יש לנו פה מחסני חיטה שלנו רק לחירום. כל החיטה אנחנו מייבאים אותה מארצות הברית. אני לא מדבר על נשק ועל זה, לא, אני מניח שאני לא מגלה פה סודות מדינה. בסדר, אבל זה אומץ. תשמע, לעמוד היום מול העולם, אני אומר לך, זה צריך אומץ. בסדר, זה חוכמה גדולה, גם אני עוד מבחוץ. גם אני, זה צריך אומץ. אומץ הזה בנוי על אמת פנימית עמוקה. מי שאין לו. מי שלא חדור באמת הפנימית הזאת בפנים, זה יושב אצלו על תורה, והוא בנה בניין מיוסד של השקפה, עם עמוד שדרה. אז אין לו אומץ, זה מציצית ולמזוזה. אין לו יכולת לעמוד מול העולם. לראש הממשלה שלנו, ועוד פעם, הוא איש טוב, שתדעו לכם, יש בו המון דברים טובים, אבל הוא לא, אין לו את הביטחון המלא בפסקת הדרך. אין לו, הוא לא יושב על תורה. אז הוא לא יכול להחזיק מעמד. הוא לא יכול למצוא את כוחות הנפש בתוכו פנימה. זה מתחיל מבפנים. אמרתי, יכולת לצאת החוצה מתחילה מבפנים. וכשאין לך את הכנראה, זה עצוב לי לומר את זה לראש ממשלה. אבל אם אין לו את האומץ לעמוד בחוץ, כנראה חסר משהו בפנים. זה מה שלמדנו היום. אז אנחנו נמצאים שם עכשיו, בעזרת השם, נעשה הכל, עוד פעם, אני מקווה, נגיע לרגע שצריך לפרוש, אל תדאג, אני גם אין מה להפסיד, אני לא שר, אין לי כיסא, אין לי וולבו, אני אשאר בדיוק אותו דבר כמו היום, ההפך, יהיה לי קצת יותר זמן, הם פחות עמוסים מהיום. אבל אני חושב שאנחנו עושים המון דברים טובים, חבל. יגיע הרגע שצריך לפרוש, גם לפרוש. כרגע מבפנים אנחנו עושים הכל כדי לשמור עליו שלא יעשה טעויות. אתה שואל אותי בסוף, בסוף אמיתית? צריך שיהיה הרבה מנדטים של תורה. הרבה, הרבה, כן, הרבה, עם אומץ, עם יכולת, אבל עוד פעם, האומץ הזה הוא אך ורק בא מהאמת הפנימית שלנו. מזל טוב.
תודה רבה.
תוכלו לחגוג.
שם כוח גדול, נהנה.